אמר, ברוך אתה השם, כמו שאנחנו מברכים. למד, אמר, ברוך אתה השם, נוקב בדרך העונה, ושהכל נהיה בדברו. תעני אחריו, אמן. כבר ששמעת את הברכה, תעני אמן. אבל נוצרי שברך, הם שניהם כוונות אחרות, כוונות זרות. שלוש, מאמינים שלוש, בשם השם, שם תערוב, שם מחשבות. לא אני מחרב. הוא היה יושב ולמד אצל המורה שלו. המורה שלו היה תמיד חכם, אבל הוא היה כל כך יודע. אז תפקחו פעם, זה הגר צדק אמר, שישמעאלים מאמינים באל אחד. אין להם עבודה זרה. והמורה קרא אותו שוטה, כסיל, גם הם עובדי עבודה זרה, גם הם רשעים. והוא נעלב מאוד. מזה אותו, שוטה. כתב מכתב לרמב״ם, למדינו רבינו, האמת הוא, ישמעאלים, עובדי עבודה זרה הם או לא? אמר לו, כתב לו הרמב״ם, אתה צדקת, והמורה שלך טעה, ולא עונה לה שהוא גם כן, הוא קורא אותך שוטה, כסיל, לא כסיל קרא של שמך, כי מחכם ונבון, עזבת את כל עמות העולם, ואתה דבקת בעם ישראל, ישנן משפע אורך, כל מיני דבר. דברי עדוד. ותדע לך, שאומנם נכון שהערבים היום הולכים למקה ושם משליחים אבנים אחריהם. וחושבים שזה עבודה זרה של מרקוליס. מרקוליס מה זה? זורק עליה אבנים, גורם, רוגים אותה באבנים. אבל זה לא כך. אבל מי שחשבו שזה כמובן עבודה זרה, לא עבודה זרה. הם זורקים את האבנים, ומשטחים אבנים נגד השטן, שלא יעלמים אצלכם. כך הכוונתם. כך אמרו, הוא קרא בכתפים שלהם, יודע, הם מאמינים בשביל השם. לכן אתה צדקת שהם אין להם, אין 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 אחד. על כן, הכוונה להלכה. נוצרים, אם תופשים את היין שלנו, עשו לו יין בהנאה. ערבי, ומה שהיה שלנו, אז הוא בשתייה. אתה ידוע אלו אל המלך העולם שהכל נהיה בדברו. למה, מה הבדל? גויים, נוצרים, שזורקים ביין, יש בהם חוס בגזרת חיתון, גזרה של עבודה זרה, וצריכים יין, עבודה זרה. ערבים, כמו שאין להם עבדים רק את השם, אין להם נסכים, אין להם נסך. עשו לפשוט את היין שלהם בשום חתנות. גזרה שישתו יחד איתו יין, ויתרגל איתו ויקחת ביתו. זה הבדל בין ישמעאלים ובין נוצרים. אם תאמר שגם ישמעאלים עובדי עבודה זרה, אז גם הם ינא וסרבה נאה, והלך החדוק. גם בסך שולחן ערוך. שיש הבדל בין יין של ערבים ובין יין של נוצרים. אפילו ערבי שעשה יין בבית שלו, להביא לנו, זה לא סרבה נאה, אסור בשתייה. דווקא מנה, אם כבר היה חייב לי חוב, להביא לי את היין, אני לא, אין לך, אין לי קשר לך, קח את היין במקום זה. אני יכול למכור אותו לנוצרים, לערבים, שיקחו את היין הזה, ויקבל תמורתו, כסף. למעשה, מותר בהנאה. אבל אם היה נוצרי דבר כזה, אסור בהנאה. אפילו אני יודע שהוא לא ימכור את זה רק לנוצרים. אסור לי למכור אותו. כבר, זה יין של נוצרים, אסור בהנאה. יין של ישמעאלים מותר בהנאה. וכל זה תלוי בנקודה הזו. אם ישמעאלים עובדי עבודה זרה או לא. הם זורקים אבנים, נכון. מה זורקים אבנים? שאל אותם, מה זורקים אבנים? זורקים אבנים נגד השטן שלא יערבב את הסכת שלהם. אנחנו לא ברוך שלא לא משתכים אבנים ולא שום דבר. שטן בכלל לא תחרס בסדר. נאמר פסוק אחד מפרשת השבוע. ויהי בשלח פרעה את העם. המדרש אומר, מביא פסוק למשלי. על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסבב. ועיני עלק דוקם שונים, כסוף פניו חרודים, וגדר בניו נהרסה. זה פרעו. איזה גדר, איזה כרם, מה היה? משל, למשל, אדם שהיה לו כרם. אחרי שנפטר, היה לו בן עצל. לא עבד, לא שמר אותו, לא שתה, לא נטע, לא עשה שום דבר. לאט לאט נעשה חורבה. אפילו הגדר האבנים שלו, לא נהרס. אבן אחר אבן, נפלו כולם, נעשה תל עפר. כל שנה צריך לשלם ארנונה, שלחים לו, צריך לשלם ככה וכך. כמה אני מרגיע מזה? הלך מחר אותו. פרטה מזה. מסע איזה אדם, אתה רוצה לקנות את זה? כן. לקחתי, קנה את זה. האיש הזה היה זריז, חרוץ. נכנס בתוך המקום הזה, סיכן את האבנים, זרק את התל עפר, ומוצא שם באר מים חיים. מים, מעיין נובע. עשה ערוגות, ערוגות, שיש שם פרחים, שושנים, פרי עץ, פרי אדם, פרי עץ, פרי אדמה. שק גן עדן. לימים, עבר אותו המוכר, עבר מחכה אדמה הזו. ראה משהו, עולה גם פורח. היא לקוט על ראשו. הוא היה לא שכך עושים מתחת אלו. פירוטות מחר אותו. לא יודע שכך, זה גן עדן. שושנים, פרחים, וזה, ריח טוב. איפה כל זה, עביר אותו מתחת אלו. זהו אדם משל, הנמשל, וואי היא משלח פרות העם, וואי. היה פרעו יצחק, וואי. מתי צחק, וואי. ראה שישראל, פעם נמסרו בידו של משה, קודם היו בידו. מה עשה בהם? יש ישראל פקחים, יש להם שכל, הם חמקה ונבון. צריכים לעשות כל מיני דברים, בעניין סחורות, כל מיני דברים שעשו את הארץ שלו, אמפריה עשו אותה. והוא טיפש, מה עשה בהם? יגיד אותם בחומר, בלבנים, בכל עבודה בשדה. עשו לו פירמידות, מה יש לזה? מה זה? שום דבר, הוא טיפש, לא ידע לנצל את עם ישראל. ומה עשה? עשה חומר בלבנים, עבודה בשדה. ידע מסוגנים, אין להם כוח בשביל הדברים האלה. יש להם שכל. לכן, הוא עשה טיפשות. והנה נמסרו את זה, וידע לישראל, בגלל משה רבנו. משה רבנו משה ישראל. פתאום, משה חדשה להם דבגן, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה יהודה, דגל מחנה דן, דגל מחנה אפרים, דגלים דגלים. כל דגל, שלושה שבטים. יחד, 12 שבטים. ארבעה דגלים. כולם תקועים, תקעה אחת, יודעים, יאללה, הופ, טפ, תלכים. אם תקועה, אם תרועה, אז זה כך וכך. כולם ישתהם, גם ישתהם, אותות ומופתים. ולכים, איזה סדיר, איזה מופת. ונסע ארון נביאים בתוך המחנות, כאשר לחנוכה נסעו, ולכים יחד. תחת ידו, תשתו של משה רבנו, בחוכמה, בתמונה. כולם תלמידי חכמים, כולם צדיקים. ונותן התורה, זה דוכלי המן. עכשיו הוא רואה את זה, נשאר בהם עד אחד, פרעו נשאר. עד אחד. האחד נשאר. וזה אחד, פרעו. אינו רואה וחלות. היה רואה מה שנעשו בעם ישראל. היו אצלו שום דבר. מה היו? פלחין היו. נחשו בשלטו של משה רבנו, סקר את המסילה, כמו שכתב, בעל מים חיים, נוזלים מלבנון, עולי צפון, ובואי תומן, רפיח הגני, זילו בסמיו, יבואו יהודי לגנו ויחפרים יגדיו. תחיל, ילטום על הרסו, ילטום. כאן בכל ראשו. וואי, ושלח פרעות בעם. חפש, אין לצעוק וואי. שכך עושים את תחת ידו. טיפש, שוטה, לא ידע לנצל את עם ישראל. הם נצל את חכמתם, את בינתם, תעץ אתם איך עושים מסחר זה, מסחר זה. זה יכול להיות, נחוש לו.
אנחנו בעזרת השם, נדבר היום קצת מענייני ט"ו בשבט עד שיגיע מרן, בעזרת השם. כידוע, המנהג שנהגו ישראל, להרבות בפירות ט"ו בשבט, ממש בליל ט"ו בשבט, יש על זה הרבה מאוד מנהגים. שורש המנהג מופיע בשולחן ערוך, במגן אברהם, לא בשולחן ערוך עצמו, במגן אברהם, מגן, השולחן ערוך עצמו, בסימן קופלמד א', סעיף ו', שם מבואר שאחד הימים הטובים שלא אומרים תחנון, זה יום ט"ו בשבט. אחד הימים הטובים זה יום ט"ו בשבט. ט"ו באב, ט"ו בשבט, פורים וכדומה. והמגן אברהם שם על המקום כותב שמנהג האשכנזים היה להרבות בפירות ט"ו בשבט בליל ט"ו בשבט. כבר הרב יוסף זווין בספר המועדים כהלכה תמה על דברי המגן אברהם. אתה אומר שזה מנהג הספרדים? מנהג האשכנזים, סליחה. בוא תראה מה הספרדים דיברו על המנהג. אומר הרב, הסתכל מה כתוב מספר בלוח ארץ ישראל, כותב שבט"ו בשבט מנהג הספרדים ללמוד בישיבות כמעט כל הלילה, ויעדרו לאכול מכל מיני פירות הנמצאים בעיר, ולפני אכילת כל פרי ואחריה, ילמדו לימודים מיוחדים מליקוטים, מלוקטים מתנ"ך וזוהר, וגם יתפעלו וישוררו תפילות ופזמונים מיוחדים. גם בספר שבט מוסר, רבנו אליהו הכהן מיזמיר, גם כן כותב על המנהג הזה, אומר, בני, כך כותב בפרק ט"ז, הווה זהיר לברך על פירות בט"ו בשבט, שמנהג ותיקינו. יש בזה מעלה גדולה, לברך על הפירות בליל ט"ו בשבט. כך כותב גם רבנו חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי, סימן למד עוד זין, רבנו חיים פלאג'י כותב, מעריך בעניין הזה, נהגו בליל ט"ו בשבט, ראש שנה לאילנות, נהגו רוב תפוצות ישראל לסדר בשולחן כל פירות האילן ופירות הארץ עד אשר תשיג ידו. גם רבינו אברהם פלאג'י כך כותב, יש בזה מעלה. יש גם כאלו שנהגו לעשות 15 מיני פירות, כמו שמופיע במועד לכל חי, להביא לכל הפחות 15 מיני פירות. יש מקובלים שנוהגים להביא 30 מיני פירות. יש כל מיני גם סוגים בפירות עצמם. יש פרי שהוא נאכל יחד, הקליפה והגרעין. יש פרי שהגרעין שלו לא נאכל, והחיצון כן נאכל. יש פרי שהחיצון לא נאכל והפנימי כן נאכל. אז אם כן, זה גם כן הביאים 30 מיני פירות, הם מחלקים את זה לפי העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, ועושים מזה עניין גדול. אז אומר הרב, רבי יוסף זווין, אתה אומר שזה מנהג האשכנזים? מנהג הספרדים זה. ספרדים נהגו זה מקדמת דנה. הספרדים עוד שדרגו את זה, לא רק נהגו את זה, לא רק אוכלים פירות, אלא גם שדרגו את זה עם, עם כל מיני פזמונים ושירים. האמת היא שלא נשאר לנו הרבה מזה, אנחנו לא יודעים פזמונים על ט"ו בשבט. יש שיר שנקרא אז ירנן עץ היערים, זה שיר ידוע על ט"ו בשבט, מי שיודע, מבין קצת בפיוטים, יודע שיש את השיר הזה. זהו, אני לא מכיר עוד שירים על ט"ו בשבט, אולי מישהו פה מכיר, אני לא מכיר עוד שירים של ספרדים על ט"ו בשבט, אבל פה רבנו רבי אליהו הכהן מיזמיר כותב שנהגו להרבות כל הלילה ובלימודים ובדברים. אז אם כן, נהגו כל תפוצות ישראל היום בזמננו ט"ו בשבט לעשות חג גדול לאילנות. ויש סיפור מדהים על הדבר הזה שמביא אותו מביא הרב זילברשטיין, רבי יצחק זילברשטיין, סיפור נפלא על הדבר הזה. כותב הרב, היה איזה יהודי אחד בפריז שהגיע לארץ, התעתד להגיע לארץ, וכשהוא בדרך לארץ, אמר לפני שהוא הגיע לשדה התעופה, ייכנס לשוק המקומי, לקנות פירות של צרפת, יביא לארץ ישראל, יגוון את שולחן ט"ו בשבט. הנה, הוא נכנס לחנות, זה היה יהודי, קונה פירות מאוד מיוחדים. היהודי רואה אותו קונה כאלה פירות, אומר לו, אתה קונה לט"ו בשבט? אומר לו, כן. אומר לו, תשמע, סבא שלי התעשר בזכות ט"ו בשבט. סבא שלי לפני הרבה שנים, איך התעשר? אומר, בוא תשמע. אומר, סבא שלי גם היה כמוך, הלך לאיזשהו יריד ברוסיה, הוא היה בתושב רוסיה, היה יריד באיזה עיר, הגיע ליריד, לפני שחזר מהיריד, אמר, נקנה פירות של ט"ו בשבט להביא לבית. נכנס לחנות המקומית, איזה ירקן, קנה פירות מאוד יקרים, הירקן הרוסי, אומר לו, תגיד לי, אדוני, מה אתה כל כך משקיע בפירות כאלה יקרים שאפילו אני לא קונה אותם? איך יכול להיות? אומר לו, תראה, אנחנו היהודים, יש לנו מנהג, אנחנו מרבים בפירות, זה ברכה, זה אנחנו מתפעלים על הפירות, שיצליחו. אמר לו, אתה חושב שאני רק ירקן? בוא אני אראה לך. הכניס אותו פנימה לחדר הפנימי, מראה לו איזשהו פטיש. אומר לו, אתה רואה את הפטיש הזה? נראה לך פטיש, נכון? פותח את הפטיש, כולו מלא מטילי זהב ויהלומים. אומר לו, תראה, אני עשיר מופלג, ואני לא מעיז לקנות את הפירות הללו, ואתם היהודים על איזה מנהג מבזבזים, כל כך הרבה כספים, אמא פזיזה אתון, אתם אנשים פזיזים, קונים ככה. תודה רבה, אתם מורחים פעיליון. הנה, היהודי הזה כמובן, אמר מה הגוי מבין במצוות. המשיך הלאה, אחר כמה שנים, אותו הסבא הגיע לאותו מקום, והנה הוא רואה התקהלות ענקית ליד החנות. מגיע לחנות, אומר, מה קרה? אומר, הבעל הבית, לפני יומיים, איך אמר, היה אומר מרן הרב עובדיה? זמר, כן? נפטר, מת. אתה הלך לעולמו. אומר, מה עושים עכשיו? אומרים, עכשיו עושים מכירת חיסול, וכל הזה, ומוכרים את החנות אחרי זה. מה, כל מה שרוצים, הכל במחיר, רק להיפטר. אמר להם, תגידו לי, יש לכם פטיש? אולי יש פה איזה פטיש, ראיתי אותו דופק עם איזה מסמר. חיפשו, מוצאים איזה פטיש, אומרים לו, תשמע, זה שמטה, זה לא... אומר, לא משנה, שמטה, לא שמטה, תביא פטיש, יש לך פטיש, תביא, כמה אתה רוצה? אמרו לו, על דבר כזה אין מחיר, קח בחינם. לקח בחינם, התעשר עושר מופלג. כל זה, בזכות הט"ו בשבט. אז אם כן, אנחנו רואים, באמת, אמנם זה מנהג. מנהג יפה מאוד, אבל יש לו שורשים גדולים מאוד בהלכה. גם יש כל מיני סוגי מנהגים שנהגו, מסדרים מהשולחן כל מיני דברים, וגם במי מברך על הפירות, יש כל מיני מנהגים בדבר הזה. וזה מביאים המפרשים יותר בספר רבנו חיים פלאג'י, במועד דקל חי, הביא על העניין שהאיש, הוא יברך על החיטה, הוא יברך בורא מיני מזונות. למה? חלב חיטים יסביח, הוא ממונה על הפרנסה. חלב חיטים יסביח, אז הוא הראשון מברך בורא מיני מזונות. האישה, לעומת זאת, היא ראשונה תברך על הגפן. אשתך כגפן פוריה בערכתי ביתך. אז היא תהיה הראשונה בשולחן, היא תברך ראשונה על הגפן. הבן יברך על הזית ראשון. יברך על הזית לבניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אז אמנם, מדיני קדימה, כולם צריכים לברך על הזית, כידוע כך פסק מרן, סימן רשו ד' שדיני קדימה, בשבעת המינים אנחנו נוקטים שהם קודמים לכל. אומר רבנו חיים פלאג'י, לבנות ייתן להם לאכול רימון ואגוז. שהם קודם כל את הרימון והאגוז, הם יאכלו ראשונות רימון ואגוז. למה? על שם כל כבודה בת מלך פנימה. ולתינוקות ייתן דבש, תפוח עם דבש. למה? העניין של התחת התפוח הורתיך, ללמד את העניין הזה. אז לכן לתינוק ייתן תפוח עם דבש. גם כן, העניין של האתרוג, יש בו כמה וכמה עניינים, מתפעלים על האתרוג, זו זכות גדולה מאוד, זה הזמן לבקש על האתרוג, אמנם אנחנו לא מברכים שהחיינו, יש נידון בפוסקים לגבי האישה, האם תברך שהחיינו או לא, זה תלוי למעשה בטעמים. אם אנחנו אומרים שהטעם שלא מברכים על אתרוג שהחיינו, זה בגלל שברכנו עליו בסוכות, אז האישה כן תברך, אבל אם נגיד שהטעם, שהסיבה שאנחנו לא מברכים שהחיינו זה בגלל שהאתרוג הוא דר משנה לשנה, לא ניכר חידושו, ומילא לכן לא מברכים שהחיינו, וזה משמע שזה עיקר הטעם בחזון עובדיה, אז מילא גם נשים בכלל זה שלא יברכו שהחיינו. על כל פנים, יש סגולה טובה, מי שיש לו עדיין אתרוג שלם, יש סגולה טובה שכתובה בספר המידות, לרבנו נחמן מברסלב כותב, בספר המידות שרפואה לכאב עיניים להתבונן באתרוג. מי שיש לו אתרוג זה רפואה טובה לכאב עיניים. אז מי שיש לו כאב בעיניים, טוב שיתבונן הרבה. אולי גם אתרוג מבושל בכלל הסגולה, אפשר לומר. על כל פנים, אני לא באתי לדבר כאן בהלכות, אני גם לא ראוי לדבר בהלכה במקום הקדוש הזה. יש פה גדולי ישראל. רציתי אולי לדבר על משהו אחר, על הנושא, כמה באמת חשוב גם כן כמובן להקפיד על הנושא של הברכות, לברך כדת וכדין, להיזהר מברכה שאינה צריכה, להיזהר מתולעים, אבל בעיקר, גם כשמברכים, לחנך את הילדים, זה הזמן שלנו, לחנך אותם, לברך בכוונה. מסופר על האדמו"ר מבעלז, עשה פעם איזה טיש, האדמו"ר מבעלז, רבי אהרון מבעלז, עשה טיש. טיש זה עם החסידים, ישבו, שבת, ואחרי הקידוש, סיימו את הקידוש, בא איזה חסיד אחד, ברך, בוכתה אלוקנו מלך העולם, בורא מיני מזונות, ובלה את ההוגה. עודנה בחפוי ולהנה. ראתה אותו הרבנית, וזה חרה לה. מה אתה, ככה אתה עושה, ככה אתה מברך בחיתוף אותיות, מה זה? קרא לו. אמרה לו, אתה יודע, כתוב בפרק שירה, שהחיטה מתפללת ממעמקים קראתיך השם. מה יש? מה היא מתפללת? למה החיטה כל כך דואגת? על מה היא כל כך דואגת? למה היא מתפללת ממעמקים קראתיך השם? אלא מה? כידוע, העיקר בא וזורע את החיטה ומכניס אותה פנימה. דבר ראשון, קודם כל החיטה מתפללת שהיא תרכב כמו שצריך, שהיא תרכב והיא תנביט. לאחר מכן, מתפללת החיטה שירדו גשמים, כדי שהיא לא תתייבש. ואחר שהיא צומחת מעט, היא מתפללת שהרוחות והגשם לא ישברו אותה. ואחרי זה, בשעת הקצירה, היא אומרת, ריבונו של עולם, אני לא כמו שאר הפירות, אני חיטה אחת עם, עם החקלאי, לא יקשור אותי ביחד עם כולם, אני אפול, שאני לא אפול לעיקר בדרך, שאני לא אפול לחקלאי, אני אהיה בתוך האגודה. לאחר מכן, בשעת הדישה, ובשעת הזריעה, שאני לא יעוף ביחד עם כל הפסולת, לאחר מכן, שאני לא אפול לפני הרחיים, כשאני מגיע להתחינה ברחיים, שאני לא אפול שם, ושאני לא אדבק בתוך הרחיים אחרי זה, וגם אחרי שאני יוצאת מהרחיים, שאני לא יעוף בנפה, יש נפה שאני לא יעוף ברוח, לא יראו אותי, ואחרי כל זה, אני מתפללת גם כן, שבשעת הלישה אני לא אדבק בקצוות של של הכלי, ואחרי זה, אחרי האפייה, היא מתפללת, ריבונו של עולם, אני כבר מוכנה, מגיעה לשוק, אנא, תזמן אותי למקום של תלמידי חכמים שיברכו עליי כדת וכדין. הוא אומר, תאר לעצמך, ככה אמרה הרבנית לאותו חסיד, את אותה חיטה, אותה עוגה, שקניתי אותה אתמול בשוק, היא הגיעה לבית של הרבי מבעלז, איזה התרגשות הייתה לה, הנה עכשיו עומדים לברך עליי בכוונה, באת, לקחת, בוכת, בוכת, וזה, אכלת, איך? צריך להיזהר בעניין של הברכות, מאוד לברך אותם במתינות, וזה הזמן גם כן ללמד את הילדים, זה אחד מהדברים שהם מלמדים בעניין של ט"ו בשבט, כי ט"ו בשבט אין בו הלכות לט"ו בשבט עצמו. כל התלמידי החכמים שמדברים על ט"ו בשבט, מדברים או על ברכות או על תולעים. אז אם כן, זה שני הדברים שאנחנו מדגישים מזמן ט"ו בשבט, וזה הזמן ללמד את הילדים. אבל כידוע לכולם, רבותיי, שהאדם הוא נדמה לעץ. אנחנו יודעים, האדם הוא עץ השדה. גם דוד המלך בתהילים אומר, והיה כעץ שתול על פלגי מים. כך דוד המלך ממשיל את הצדיקים. מה יש בצדיק שהוא נמשל לעץ? למה הצדיקים נמשלים לעץ? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. למה הצדיקים נמשלים לעץ? אז ידוע המשל של רבנו יוסף חיים, בספר עוד יוסף חי בפרשת וערה, מביא הרב משל נפלא על הדבר הזה, מביא על הפסוק, גם בתהילים, בפרוח רשעים כמו עשב, והיציא זוכות פה על האבן, נשם ידם עד העד, לעומת זאת, צדיק התמר יפרח. הצדיק נדמה לתמר, הרשע נדמה לעשב. למה הרשע לעשב והצדיק לתמר? ממשיך את זה במשל. שני אנשים ישבו תחת העץ, ראובן ושמעון. הנה ראובן אומר לשמעון, תגיד לי, כמה הגודל של כמה הגודל של העץ הזה? כמה הגובה? אומר לו, הגובה של העץ, 2 מטר. אומר לו, אני אומר 3 מטר. 3 מטר? תראה פה, תסתכל. מה אתה מדבר? זה 2 מטר. אומר לו, לא, אני אומר 3 מטר. כמה אתה רוצה להתערב? מתערבים על סכום כסף. טוב, סכום כסף, התערבו. וזה, והנה ראובן בא, מביא את המדד, מודדים 2 מטר. אומר לו, שמעון, חכה, רק רגע. הביא מעדר, חפר, מוצא עומק של שורשים מטר שלם. הנה, העץ 3 מטר, מגיע לי את הכסף. כמובן, אסמכתא לא קנה, אבל זה שתי עמי ארצות, לא שואלים על המדרשות. ממשיכים קדימה, והנה יום למחרת, ראובן אומר, אני צריך לעשות השלמת הכנסה. אתמול הפסדתי 100 שקלים, אני רוצה להשלים על השלמת הכנסה. יושב בשדה עם לוי. אומר ראובן ללוי, תגיד לי כמה הגובה של העשב הזה? אומר לו, חצי מטר. אומר לו, ואני אומר מטר. אומר, מטר? איזה מטר? תראה, חצי מטר. אומר, כמה מתערבים? אומר לו, 100 שקל. 100 שקל, מצוין. בא לוי, הביא את המדד, רואים חצי מטר. אומר לו, ראובן, חכה רגע. הביא מעדר, עוד לא נתן מכה אחת, טק, נפל העשב. אומר אברה בן ישחי, זה ההבדל בין הרשעים לבין הצדיקים. בפרוח רשעים כמו עשב. לרשע אין דרך, אין כיוון. הוא הולך לפי איזה מצב הרוח, לפי מזג האוויר, לפי המודרניזציה, לפי הקונסטלציה, כל מיני, מילים יפות, כל מיני אווירה, פולקלור, כל מיני מילים יפות, הם רוצים ליפות את זה שאין להם דרך, את זה שאין להם כיוון, את זה שאין להם שורשים. הצדיקים, יש להם שורשים, יש להם תכלית, יש להם מטרה. ברוך השם, זכינו שאנחנו נמצאים במצב הזה, מתפעלים גם על אחינו העיקרים שגם יחזרו בתשובה. אבל למעשה, זה ההבדל המהותי בין צדיק לבין רשע. של הצדיק יש שורשים, הוא נטוע, אנחנו נטועים עם שורשים, יש לנו את גדולי האומה, משה רבנו, אהרון הכהן, כל הנביאים וצדיקים וקדושים שהיו במשך אלפי שנים, 3,300 שנה, אנחנו באים עם מטען כבד מאוד. היה לפני איזה 20 ומשהו שנים, מסרתי שיעור, הייתי אברך צעיר, ומסרתי שיעור באיזה מקום ברמת גן, ודיברתי שם, היה ויכוחים, יש אלוקים, אין אלוקים, הייתי גם יותר צעיר כזה, יותר חד, ודיברנו, התלהמנו, בסוף, מי שדיברתי איתו היה בן 50, אומר לי, תגיד לי, בן כמה אתה, אמרתי לו, אני בן 23, הייתי אז בן 23, אמרתי לו, אני בן 23, הוא אומר לי, אני בן 50, אמרתי לו, סליחה, אני בן 3,300 שנה, אני לא בן 23, אם אתה כבר מדבר על הגיל, זה לא הגיל, אני מייצג פה משהו אחר, הצדיקים, יש להם שורשים, לעומת זאת הרשעים כמו עשב, אין שורש, אין כלום דבר, הכל לפי העניין. שמעתי דבר נפלא, על פי זה לבאר בדרך צחות, מה שמבואר בגמרא, שהעניין שלה, הם מצאו איזה עץ אחד בירח, שתלו עץ בירח, רצו לבדוק האם הוא באמת נובט, האם הוא מצליח, מתחיל להצמיח, כן מצמיח, זרו את העץ, העץ נבט, התחיל להצמיח. איך שהתחיל להצמיח, אחרי כמה דקות, כמה זמן, נבל הדבר. עוד פעם, נבט, צמח, נבל. נבט, נבל, צמח. איך? אמרו, איך זה ייתכן? אם זה כבר נובט, סימן שיש פה את המינרלים שצריך בשביל להצמיח עץ. למה העץ הזה לא צומח? למה הוא לא צומח? אז מצאו משהו מעניין. כוח המשיכה הוא הכוח המצמיח. הכוח של המשיכה, כאשר יש לאדם, יש לעולם הזה, פה בעולם, בכדור הארץ, יש כוח משיכה, העץ נמשך כלפי מטה, השורשים מעמיקים, ואז העץ צומח. אם לא, אין כוח משיכה, אין עץ. אין עץ, העץ לא יצמח. כי העץ צריך בשביל לצמוח, הוא צריך עומק. הוא צריך שורשים. עץ לא יכול לצמוח ככה באוויר. המטרה והתכלית שכל אחד ואחד בשבילנו, אם אנחנו נמשלים לעץ, זה להעמיק את השורשים, להעמיק את השייכות שלנו, את החיבור שלנו לשורשים שלנו, ואנחנו גם כמובן כספרדים, להעמיק את השורשים שלנו, את החיבור שלנו, לפי מה שהורו לנו גדולי ישראל, ללכת על פי הוראות מרן הבית יוסף, מה שהתחיל לנו מרן הרב עובדיה, הולכים על פי מרן הבית יוסף כל הזמן, יש לנו שורשים, אנחנו גאים בשורשים שלנו, אנחנו, ככל שאנחנו מעמיקים, יותר את השורשים שלנו, כך היכולת שלנו לנבוט ולצמוח היא הרבה יותר, הרבה הרבה יותר גבוהה. גם כן, עץ זה מלשון עצה. מה זה מלשון עצה? יש עצה מיוחדת בעץ. אם אתה רוצה באמת לנסוק גבוה, אתה רוצה באמת לממש את יכולותיך, כל אדם רוצה לממש את היכולות שלו. כל אדם רוצה, לפי כוחות נפשו, כל אחד לפי עניינו, יש לו איזה רצון שהוא רוצה להגיע לתכלית שלו. יש אחד שיש לו יותר כוח בידיים, באומנות, יש אחד יותר בחוכמה, יש אחד יותר ב... כל אחד לפי עניינו רוצה להגיע לתכלית. כמובן שהתכלית המרכזית היא עשיית רצון השם, ומה שאני צריך לעשות ברצון השם. איפה אני נמצא בתוך כל המכלול הזה של רצון השם. אם אדם רוצה באמת לנסוק גבוה, להגיע באמת לתכלית האמיתית שלו, להגיע למעלה למעלה, אז התכלית שלו זה קודם כל להעמיק שורשים. זה העצה. עץ מלשון עצה. ככל שהשורשים שלך יהיו יותר עמוקים, סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה. אם אדם יהיה יציב על הדברים שהוא עושה, מה שאתה עושה שיהיה יציב, שיהיה חזק, אם הסולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה. וגם, זה גם ההבדל, כאשר יש שורשים עמוקים, כל רוח שבאה מכל כיוון, לא משנה מאיפה, כל רוח שתבוא, לא יכולה להזיז את העץ הזה, לא ימינה ולא שמאלה. אין רוח שבעולם שיכולה להזיז אותו. לעומת זאת, העשב, שהוא אין לו שורשים, כל רוח באה ועוקרת אותו. פעם רצו להמשיל את הדבר הזה. היה איזה שני חברים על העץ, שני עלים. היו חברים טובים, עברו ביחד את ימי החורף הקרים, נבטו ביחד ככה בט"ו בשבט, התחילו להצמיח, עברו את ימי האביב, הגיעו ימי הקיץ. יום אחד הגיע ילד שובב ותלש ענף אחד שעליו היה העלה החבר של השני. אוי! והעלה המחובר התחיל לבכות על העלה התלוש. איפה הלכת אחי? איפה הלכת? איך ככה עשו לך? והנה פתאום הייתה איזה רוח והגיע העלה התלוש. אומר שלום אחי, מה נשמע? אומר לו, תגיד לי, מה קורה איתך? מה קורה איתך? אומר, אל תשאל, איזה כיף, הייתי שם, עכשיו אני פה, סוף סוף לא מחובר, כיף חיים, משהו מיוחד, איזה תענוג. אומר לו, אחי, אתה לא מבין, מה קורה איתך? אומר לו, לא, אני מבין, כיף לי, טוב לי, אני משוחרר. וכך הוא התעופף לו ברוח, התעופף לו ברוח. ואחרי יומיים שלושה, הוא כבר קצת הצהיב, האח המחובר מסתכל עליו, אומר לו, אחי, אתה צהוב? אומר לו, כן, כן, אחי, מה שלומך? באמת אני קצת צמא, אבל מה שלומך, מה שלומך? אחרי כמה ימים, העלה התייבש, עוברי האורח דרכו עליו, והמסעית זבל טיטטה אותו החוצה, וזה הסוף של חיים בלי שורשים. החיים בלי שורשים, אין להם תכלית, אין בסופו של דבר, אין שום תוצאה. התוצאה היחידה, כשאדם רוצה באמת להצמיח, רוצה לצמוח, רוצה לעלות, זה רק על ידי העמקת שורשים. לפי זה גם חשבתי פעם לבאר מה שמבואר במדרש, שכל עשב ועשב, המלאך מכה על קודקודו. יש מלאך שמכה על קודקודו של כל עשב ועשב. לא כתוב שהוא מכה על קודקודו של אילן. כתוב שהוא מכה על קודקודו של כל עשב ועשב. לעשב צריך הלקאה. לאילן לא צריך הלקאה. דבר שיש לו שורשים, אדם שהוא מחובר, אילן שהוא מחובר, פירות, מוציא פירות, מוציא זה, יש לו תוכנית, יש לו תוכנית עבודה, אתה יודע מתי הפירות יוצאים, מתי, הכל מסודר, יש שורשים, אבל העשב אין לו שורשים, אז הוא צריך הלקאה כל הזמן, תגדל, 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 תגדל. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על שורשים, איך באמת מעמיקים את השורשים האלה? איך אנחנו באמת יכולים להעמיק את השורשים? זה בעקביות. מה שאדם עושה בצורה עקבית, זה מה שאדם קונה לעצמו. אם אדם לא עקבי, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה. אבל עקביות היא הדבר המרכזי. לא משנה מה תעשה, תעשה משהו קטן, אבל תהיה עקבי בו. זאת נקראת העמקת שורשים. יש אנשים שהיה להם בעיה מאוד קשה עם הקימה בבוקר. מכיר כמה אנשים כאלה. שהייתה להם בעיה מאוד קשה עם הקימה בבוקר. אומר, איך אני אפתור את הבעיה? כל הזמן הוא גר בירושלים, יש לו מיליון מניינים. ומתי שהוא יקום יש לו מניין, אין לו בעיה. אומר, איך אני אפתור את הבעיה? עד שהוא החליט, אומר, אני פותח מניין. פתח מניין, בן אדם החליט שזה, זה עכשיו יודע, כולם מחכים לו. הוא יש לו את המפתח של ההיכל, הוא יש לו את המפתח של הזה. אין מצב שהוא לא מגיע. אחרי כמה שנים, זהו, נגמר, נקבע. עשית משהו בעקביות, יש לך את הדבר הזה. אם אדם הוא עקבי, אז אין שום דבר שיכול לעצור אותו. אם כן, רבותיי היקרים, איך נוטים את השורשים? נוטים את השורשים, כמו שאמרנו, עמוק באדמה. אומר הספר שערי חיים, הופיע בילקוט מעם לועז, הביא את זה. אומר על הפסוק, והיה כעת שתוי על פלגי מים. אומר, תדע לך, דרך החסידות, שאדם רוצה לעלות בדרך החסידות, עושים את זה לאט לאט, מדרגה אחר מדרגה, מעלה אחר מעלה, לא לקפוץ, לא לעשות דברים שהם מעבר ליכולות שלך, מעבר לכוחות שלך, אלא לעשות את הדבר ממש לאט לאט, בסבלנות. מה שאתה עושה, תעשה עם כל הלב. מה שאתה עושה, תעשה אותו ביציבות, שלב אחר שלב, מעלה אחר מעלה, ועל פי זה ביארו על העניין בדרך צלחות מה שכתוב, פסיעה גסה נוטלת אחד מ-60 ממאור עיניו של אדם. אם אדם נוטל פסיעה גסה, לוקח פסיעה גסה, הוא חושב את עצמו כבר שהוא יכול לעשות כל מיני דברים, הוא כבר לא מכיר, הוא לא מכיר את המעמד שלו, לא יודע מה היכולות שלו, מה הכוחות שלו, הוא כבר על המדרגה, מחמיר חומרות שלו צריך להחמיר, עושה כל מיני הנהגות שלו צריך להנהיג, או ש... לפעמים גם פוסק דברים שהוא לא צריך לפסוק, כל מיני דברים שהוא לא יודע את מעמדו, לא יודע למה הוא שייך, לאיפה הוא שייך, איפה המעמד שלו. פסיעה גסה נוטלת אחד מ-60 מאור עיניו של אדם, כבר הוא לא מכוון. האדם הזה שיש לו פסיעה גסה, הוא כבר לא יכול לקבל מאף אחד, לא יכול לשמוע מאף אחד, לא יכול, הוא מאבד את כל הכיוון שלו. לכן באמת מה שאנחנו רואים כל הזמן, מה שרחמי ישראל מחדירים לנו כל הזמן את העניין הזה של הדעת, מה התכלית, מה השורש, מה המטרה, איפה אתה נמצא. אל תעשה דברים שאתה לא יכול לעשות, אל תעשה דברים שאתה לא נמצא שם. תדע את מעמדך, כל אדם צריך לדעת. היה פעם רבי חזקאל לוינשטיין, בסוף ימיו, קיבל קבלה מאוד מעניינת. שאלו אותו, מה קיבלת? הוא אומר, קיבלתי על עצמי לא להחמיר בשום חומרה. אמרו לו, מה? איך זה יכול להיות? לא להחמיר בשום חומרה? אמר, כן, כל ימי החמרתי בהרבה חומרות. אבל עכשיו, בסוף ימיו, הוא נהיה מוגבל. אומר, כל חומרה שאני מחמיר, באה על חשבון מישהו אחר. כל עוד שהייתי צעיר, הייתי יכול להחמיר על עצמי, בלי שהיה מזיק לאף אחד מהסביבה, הייתי מחמיר. אבל עכשיו, שאני מחמיר בכל חומרה שאני מחמיר, היא מביאה בסופו של דבר, מה יוצא מזה? שאני מחמיר על עצמי, אבל אנשים מסביב סובלים. לכן התכלית, המטרה, כל הזמן זה לא להחמיר. ברשות מרן הראשון לציון, אז אנחנו דיברנו ואמרנו, מדברים על ט"ו בשבט כעת, מה התכלית, מה המטרה, לומדים מהט"ו בשבט, מהעניין של העץ, האדם הוא נמשל לעץ, והעץ זה מעשה, אמרנו שלומדים מהעץ, מלשון העצה, את העניין של השורש והתכלית, שכל אדם יש לו, צריך לדעת את מקומו, כמו שבעץ אמרנו ש... צריך לאט לאט, בסבלנות, באיטיות, בעדינות, שלב אחר שלב, מעלה אחר מעלה, כך דרך החסידות היא ללכת מדרגה אחר מדרגה, מעלה אחר מעלה, ולא לקפוץ, זה מה שכתוב, פסיעה גסה, נוטלת אחד מ-60 ממאור עיניו של אדם. ועל פי זה גם אמרנו, חשבנו לבאר, זה הסיבה גם כן, שהצדיקים הם נמשלו דווקא לתמר. אם נשים לב, איך העץ תמר הוא בנוי? העץ תמר למעשה, במשך שנים רבות, העץ התמר הוא מאוד 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 נמוך, מאוד נמוך. פתאום אחרי כמה שנים טובות, פתאום העץ גובה מאוד מאוד, מקבל גובה, מקבל צורה. אתה אומר, איך בצורה כל כך זמן קצר, איך הוא קיבל כזאת צורה? אומר, דע לך, בזמן הזה שאתה השקטה את העץ, חשבת שהעץ נמוך מאוד, חשבת שהעץ הוא לא שווה הרבה, בזמן הזה הוא נטע שורשים שהרימו אותו למעלה, 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 עד שהגיע לממדים שלו. כך דרכם של צדיקים. לפעמים בן אדם חושב לעצמו, אני יושב, אני משקיע, אני לומד, אני פה, אני שם. הוא אומר, אני לא רואה שקורה איתי שום דבר. הוא אומר, דע לך, בזמן הזה שאתה יושב ולומד, אתה נוטע שורשים, יגיע יום שבו תהיה כמו עץ, כי אתה מר יפח. רק בזמן שבן אדם נוטע שורשים, וזה בדיוק מה שאמרנו, שדרך החסידות לעשות את זה מדרגה אחר מדרגה, מעלה אחר מעלה, להיות כפוף לגדולי ישראל, להיות כפוף למה שאומרים הפוסקים, לא לקפוץ מעל המדרגות שלך כדי שלא יהיה פסיעה גסה, נוטלת אחד משישים מאור עיניו של אדם. אם אדם כבר חושב את עצמו יותר מדי לגדול, יודע כבר מה לעשות ואיך לעשות, בסופו של דבר מאבד את מאור עיניו. וזו ההזדמנות שלנו באמת להודות למרן הראשון לציון, שזכינו בקו ההלכה הספרדי, שמרן מלווה אותנו במשך שנים, את כל הארגון, על כל ה-200 רבנים, 200 יותר רבנים כבר ברוך השם, שמשיבים 24 שעות ביממה שאלות בהלכה. זכינו שמרן היה איתנו שנה שעברה במלון עם סוף שבוע עם כל הרבנים, וזו ההזדמנות שלנו באמת להודות שאנחנו נאמנים לדרכו של הרב, כמובן דרכו של מרן האבא, מרן רבנו עובדיה יוסף. יהי רצון שבעזרת השם, השם יזכה אותנו, שמרן עוד ימשיך להנהיג אותנו עוד רבות בשנים. אמן, כן יהי רצון.
חזק וברוך להגאון הרב ירון אשכנזי, יושב ראש איגוד הרבנים קו ההלכה. השרב השח הקוש הוא מזכה את הרבים. קו ההלכה הזה זה מאות אברכים שהם עונים משך כל שעות היום, יש להם שעות מסודרות לפי מה שהוא מסדר בכל הנושאים כולם, כולל בלכות קשות מאוד, בלכות שתרת המשפחה, ששואלים ברגע האחרון שאלות קשות מאוד, הם משווים, הם זמינים, וישר עונים. ברוך השם, הוא מזכה את הרבים, והוא מנחה את כל הרבנים, שפסקו הלכות, רק כפי דעת מרן, זכר צדיק לברכה, כתורת אמת בפיו. מרן זכה לסייעתא דשמיא. זה לא כל אחד מחבר ספר, והוא זוכה שהתקבלו הפסקים שלו. אולי יקחו בזה מדי פעם, שהתקבלו הפסקים, לא כל אחד זוכה. מרן זכה. בכל העולם כולו. לומדים בתורה של הרב, לא רק לומדים, פוסקים כמו התורה של הרב. יש לו את השכל, ברוך השם, שהנחה אותם. כמו שהוא הזכיר, שנה שעברה, היה שבת של כל הרבנים שקו ההלכה. והייתי שם, שאלות, דברים מסובכים ביותר ששואלים אותם. ויושבים ועונים, כותבים תשובות. בן פורת יוסף, הוא גם כמחזק את הרבנים הצעירים האלו, שישבו ויכתובו תשובות, שאלות, לא הכל מרן כתב על זה, יש לנו קצת, מה יש, הכל לכתוב, יש לנו קצת, ואז יושבים, עמלים בתורה וכותבים, זה חשוב מאוד, לקנה לך חבר, לקנה, העת, שיהיה חבר של האדם. חיים פלאצ'י כותב, שנוהגים לנשק את היד של הרבנים, למה? כי הרבנים כותבים דברי תורה, ולכן יש להם יד קדושה, יד ימין, זה בדרך כלל אדם שהוא לא שמאלני, שהוא לא שמאלי, יד ימין שלו, הוא כותב דברי תורה, יש קדושה, אתה צריך לנשק את יד ימין. אמרתי פעם, היום הרבנים כבר התקדמו, יש להם מחשב, כותבים בשתי ידיים, צריך לנשק את שתי ידיים, צריך לנשק. ברוך השם הרבנים יושבים וכותבים, וקנה לך חבר, הכל זה בזכותו של כבוד הרב, אני אברך אותו שזכה עוד, אדיר תורה לאדירה, ובעיקר שלא יצא תקלה מתחת ידו. הם עוסקים בדברים חשובים מאוד. הלכה למעשה, עכשיו שואלים מיד, עכשיו צריך להחליט, להכריע. עכשיו ועכשיו חיכוף, שעוד ידיר תורה וידיר, ויעלה מעלה מעלה. גם נעים מזמירות ישראל. מרן, זכר צדיק לברכה, כמה שהיה גדול בתורה, לא פחות היה גדול בשירה, במקאמים, עוד שהיה במצרים, כל השנים. צריך לנצל את זה. רב של קהילה, רב של עיר, רב של מקום, ברגע שהוא מתפלל יפה, ציבור אוהב אותו, נמשך אחריו. זה דבר חשוב, תנצל את זה. אתה יש לך דבר הזה, תנצל, תזכה את הרבים, עוד כהנה וכהנה. שבוע שעבר דיברנו, התחלנו לדבר, אנחנו לא מספיקים, צריך להאריך את השעון. דיברנו על עניין של סעודה. אדם שבאמצע הסעודה יצא לחדר אחר וחוזר בחזרה. כל שכן הוא יצא לחצר וחוזר. מה הדין בזה? הבאנו מחלוקת, אני אומר את זה ממש בקיצור, על קצה המזלג, מרן והרמה. יש תנאים, מוראים יש, לפני כן, ראשונים, אבל אני אומר בקיצור. דעת מרן, ברגע שהוא חוזר למקום שלו, הוא לא יכול להמשיך לאכול. מה, תאכל לחם בלי ברכה? עשית הפסק. קטע מזון, עוד הפעם המוציא. הוא לא יכול להתחיל עוד הפעם לבריך המוציא. קודם כל תעשה סילוק. מה שאחרת לפני כן, אחרת כזית, תברך בקטע מזון, אחר כך המוציא. אחר, עוד הפעם, אחרת כזית, תברך פעם שנייה בקטע מזון. זה דעת מרן. אילו דעת הרמה, אשכנזים ככה עושים, ספק ברכות להקל. היום אחד שאל אותי שאלה קשה מאוד. לכאורה קשה. אנחנו פוסקים כמו מרן השולחן ערוך, נכון? קיבלנו הוראת מרן. כמה מרן היה צועק על זה, קיבלנו הוראת מרן, הם חזק את הדברים של הרב. אמר לי פעם אחרי בית סולב השאול, פה אל פה. דע לך, אם לא היה אביך, היה משתכח תורת השולחן ערוך. חלק היה עושים כמו אשכנזים, שטקנזים, כל דבר הרב קרליץ, הרב אוזנר, כן, אין לו רבנים ספרדים, וחלק כמו הבן ישחי, ואז תורת מרן היה משתכח. בזכות מרן, תורת מרן יש לנו אותה. אז הרב מחזק את מרן. פה, בהלכה הזו למשל, חלק את מרן והרמה. ספרדים קיבלו רואות מרן. מה צריכים לעשות? חוזרים בחזרה לחדר, מחדר לחדר, כל שכן לחוץ. לא ימשיך לאכול. בקעת המזון, אם הוא רעב, יכול עוד הפעם המוציא, ובאיך עוד הפעם המוציא בקעת המזון. עושים שלא כדעת מרן. כך אמרנו לכם שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, כך פוסק בזכרונות אליהו מני, כך פוסק רבי יצחק פלאצ'י בספרו יפה ללב, כך פוסק הגאון הבן ישחר ביוסף חיים, הקף החיים, ועוד פוסקים, ככה סוברים. מה אנחנו אומרים? סבל, ספק ברכות להקל נגד מרן. למרות שקיבלנו עוד מרן, שוד חיים שאל, חלק ב' סימן תדוו כותב, בשם רבותיו, שאנחנו אומרים סבל נגד מרן. למרות שקיבלנו רואות מרן, גם בדברים קשים ביותר, בלכות טהרה, בלכות שבת, שזה קריטות ומיטות בדין, קיבלנו רואות מרן. לא, אז בכלל הבטלה יהיה יותר חמור. היום הייתי בשבת בקריית גת, יש שם הרבה תלמידי חכמים בפרד יוסף. מישהו ניגש אליי עם הקושיה, אמרתי שסבא נגד מרן, ולרב למה? עכשיו כבודו דיבר איתנו, קיבלנו רואות מרן, לחזק את מרן, בואו נעשה גם בכלל יש ברכות, נעשה כמו דעת מרן. מי שיצא לחדר אחר, חוזר לכאן, יברך בקעת המזון, עוד הפעם המוציא. למה לא? קיבלנו רואות מרן. שאל ככה בכאב, הוא רוצה להחזיר את מרן, הוא בתור צדיק מערב, כן? אמרתי לו, קודם כל תדע, עד רבותיו של החידה, באמת ככה היו עושים. היו עושים כמו מרן, גם אם הנה ברכה לבטלה. אין, קיבלנו רואות מרן. רבותיו של החידה, הם אלה לפני 250 שנה בערך, הם אלה שחידשו בחומר יישאו ברכה לבטלה, שהעולם כולו הזדעזע, תק פרסה, תק פרסה, מה שלא נאמר באף לב אחר, לא נבלה, לא חזיר, לא, הדבר לא נאמר, רק יש ברכה לבטלה. העולם כולו הזדעזע, תק פרסה, תק פרסה, שנאמר לו תעשה שם מפקח על השם. ולכן, מחמירים בסבל. הוספתי לו עוד ביור. זאת אומרת, בדרך כלל, הסבל הזה, זה בשבע אל תעשה. אני לא, השבע אל תעשה. אני לא אברך בקעת המזון. ומשיך לאכול כרגיל, שבע אל תעשה. קיבלנו רואות מרן, לקום ועשה. בשבע אל תעשה, אם יש חומר העניין כמו לא תיסע, שתי הספורות אני מצרף ביחד. גם חומר העניין וגם שבע אל תעשה, עושים נגד מרן. זה לא מקום ועשה. לא הולכים עושים מעשה נגד מרן מקום ועשה, לא. זה בשבע אל תעשה, בגלל, למה עושים את זה שתעשה? בגלל חומר האיסור של ברכה לבטלה. אז כך קיים אלן. קיים אלן, סבא נגד מרן, מי שיצא באמצע הסעודה לחדר החם, חוזר בחזרה, לא יברך מקד המזון. אפילו שמחה כזה, התעשה הפסק, המשיך לאכול כרגיל, בלי בקעת המוציא, אחרי שגמור את כל הסעודה, בקעת המזון על הכל. גם מה שאכל לפני הפסק, מה שאכל אחרי הפסק. אמרתי לכם שבוע שבוע, התחלתי להגיד לכם את זה, שהרב אור לציון, זכר צדיק לברכה, הוא בדרך כלל הולך כמו הבן ישחי. אבא שלו היה דבוק מאוד בבן ישחי. וגם כן האמא שלו, הרבנית בניה, הספרתי לכם את השם בעזרת נשים, ואתה מתארים את מלצה השיעור של הרב, ככה המנהג שלנו, כמו בן איש חי, מכמה הלכות. הרב היה עונה לה, לא משנה. גם חמיב של הרב בציון, רבי יוסף שרבני, שהיה שקדן גדול, הוא היה מלמד בתלמוד תורה בני ציון, מלמד דר דקה בבני ציון, וגם תמיד חכם. גם הוא היה דבוק מאוד בבן איש חי. אני זוכר שפעם ראיתי שהרב אמר לו שלום, לפני 60 שנה בערך, הוא לא ענה לרב שלום. כעס, למה הרב חולק על בן איש חי? ממש, היה כועס מאוד. חמי ציון גדל בבית כזה, אבא ואמא והחמיב, כולם, בן איש חי, בן איש חי. פה מעניין, הוא סטה מדרכו. בדרך כלל הוא פוסק עם בן איש חי, החמי ציון. תבדקו אותו, הוא על הרוב, מרן ובן איש חי, חולקים ביניהם כמו בן איש חי. כאן משום מה הוא סטה מדרכו, לפסק דלוקה בן איש חי. אומר, קיבלנו אורות מרן. פתאום פה זה קיבלנו אורות מרן. להדיק, לברך אחרי הדלקה, זה לא קיבלנו אורות מרן. נשים לברך על עולה והסוכה, לא קיבלנו אורות מרן. פה קיבלנו אורות מרן, מה הוא אומר? תברך בקעת המזון, עוד הפעם המוציא. למה? הוא מסביר את זה, הוא לא אומר סתם. הוא אומר, יש חילוק בין ברכה לבטלה, סבא לברכה לבטלה, לבין ברכה שאינה צריכה. כאן אצלנו, מה הוא עושה? הוא בא מברך עכשיו בקעת המזון, זה ברכה לבטלה? לא, הוא אכל כזית, לפני שהוא יצא אכל כזית, אז אין כאן ברכה לבטלה. מה שהוא עושה כאן, שהוא רוצה להמשיך לאכול, עוד הפעם ואיך המוציא, עוד הפעם בקעת המזון. זה ברכה שאינה צריכה. יחדת לפתור את זה. אתה מברך בקעת המזון, תמשיך לאכול כרגיל, תעשה בסוף בקעת המזון על הכל. באת מברך בקעת המזון, זה פעם מוציא, עוד פעם בקעת המזון, זה ברכה שאינה צריכה. וחלוק דין ברכה שאינה צריכה, בדין ברכה לבטלה. חל לבטלה, אמרין על סבל נגד מרן. ברכה שאינה צריכה, לא אמרין על סבל נגד מרן. הוא מבין איזה ראיה. בדין של מאה ברכות בכל יום. יש לנו גמרא בהלכות מ"ג, כולם מכירים את זה, חייב אדם לברך בכל יום, מאה ברכות בכל יום. כל יום יש לנו מאה ברכות. כל אחד יסתכל שחרית, מנחה, ערבית. הבעיה בשבת. אין לנו מספיק משבת. במקום 18 ברכות, 19 ברכות, יש לנו 7 ברכות במקום זה. אלא אם כן אדם מתבלבל, וברך בטעות, אתה חונן אדם דעת, השיבנו, פתאום מזכר לפני שמה כוננו, אי, שבת היום, רואה שכולם גמרו כבר את התפילה, מה קרה לא גמר? הבין שהוא התבלבל. כל הברכות שברך עולים לו ל-100 ברכות בכל יום. צד אחד הרוויח, צד אחד יודע שלא ניתה עמידה. זה לא מחל לבטלה. לכן מפסיק, גומר את הברכה, לא באמצע. גומר את הברכה שהתחיל בה, וחוזר לסמח משה, או אתה תיקנת, תיקנת השבת, קדשת, ברכות האלו. אז זה עונה לו למאה ברכות. כולם טועים, או בכוונה יעשה את זה. חסר ברכות. אדם שישים לב יראה חסר. בגמרא שמה, במלוחות, הם מגיעים לעמוד בית, אומרת הגמרא, בשבת ויום טוב, שחסר לנו ברכות, ישלים את זה בפירות ומגדנות. יאכל שלווה, ואיך זה האדמה, זה שלווה, זה לא, זה חיטה, אבל זה לא עושים סדר קדימות, חיטה, סיורה, תנה, ועם שלווה, כמו הייתי אחד כותב, השלווה הראשון, זה רק מעפה את זה, חיטה וסיורה, מעפה את זה כפת, עוגה, זה מקדימים, אבל לא בשלווה, זה שחנוך מפורש. מישהו העיר לו למחבר הזה, אמר לו, אתה כתבת שלווה, זה לא נכון, ואני למדתי אחרת בשחנוך, מה שלמוד אחרת בשחנוך? תקבל את האמת, מה שאמרו, זה תוף רב שוחן ארוך, רק אם עשה מזה פת, או גם וכדומה, טוב, לא משנה. בכל אופן, בשבת ירבה מגדונות, יאכל שלווה, יאכל פאפקורן, שלווה זה בורא פרי אדמה, פאפקורן זה בורא פרי אדמה, במבה בורא פרי אדמה, אז יאכל בחדר אחד במבה, חדר השני ילך, זה לא היה לפניו, פאפקורן, אדמה, חדר הרביעי במטבח, יאכל שלווה, בורא פרי אדמה, כל מקום יכול, שבת, צריך להרבות ברכות. מרן היה מגיע לבית בשבת, איך שמגיע לפני הקידוש, לוקח את הבשמים, מברך על זה, בורא עצי הבשמים, לוקח את הנימון ומושך אותך באצבע, עושה, מועך אותו, מברך ונותן ריח טוב בפירות. למרות שקנו את הנימון לאכילה של הסלט, לא קנו את זה מיוחד בשביל הריח, ויש כאלה שמחלקים, אומרים לא, אם קנו את זה לאכילה, לא מברכים על הריח. הרב לא פוסק ככה, מה אכפת לי? סוף סוף יש בזה ריח, מה אכפת לי למה שמה קניתי איזה? נותן ריח טוב בפירות, היה מברך על הבשמים, מברך על הלימון, אחר כך היה עושה קידוש, היה הולך ניתון ידיים, היה מברך עוד הפעם על הבשמים. אחר כך גמרים לאכול, הולך לעשות מים אחרונים, הרב המקפיד למים אחרונים, זה מדהים, כל השנים, תמיד לא זוכר אותו פעם שוויתר על מים אחרונים. מרן כותב בשולחן ערוך, מים אחרונים חובה, זה בסעיף א', סעיף אחרון, סעיף י', מרן כותב, יש אומרים, זה התוספות, שבזמן הזה, שלא מוצרים מנחת סדומית, היום לא צריכים מים אחרונים. מרן כותב את זה בסתם, סעיף א', ויש סעיף י', זה שמחק. אבל כולם לומדים, אחרונים לומדים, זה כמו כל סתם ויש, הלכה כסתם, שמים אחרונים, חובה. אבל יהיה לך קצת מים אחרונים, עוד פעם ניגש לבשמים, ורואה יצא בשמים, ורואה יסבה בשמים, ויותר ריח טוב בפירות. זהו. אחר כך, היה לומד, שעתיים שלוש, עוד פעם, תביא את הבשמים, מברך. היה עושה יסח דעת, לא אחד אחרי שני. עושה יסח דעת כדי להרבות בברכות. אני עוד זוכר שהיינו ילדים קטנים, היה אמרנו, תפתחו את המקרר, כי הוא מעולם לא פתח מקרר חשמלי. למרות שהיה, אין שם המנורה, הוא סביב את המנורה, לא, הוא סביבו את המנורה, זה לא דולק המנורה. אפילו אחי, נכנס אוויר חם לבפנים, וגורם לזירוס הפעולה של המנוע. הוא יחמיר על עצמו. יש לו רבי עמוד תשובה, הוא מהראשונים שכתב על זה, לפני 60 שנה, וכתב להתיר, אבל הוא עצמו יחמיר על עצמו. היה קורא לנו הילדים, אחר כך הנכדים, תפתחו לי, והיה אומר, תביא לי פה את הפרי הזה, אני חסר לי, הגעתי כבר 88, חסר לי עוד 12, וכך. כשתביא, תעשה לי קוסטי, הנה עוד אחד, חסר לי ישב עוד 11. היה סופר את הברכות. אני אמר לדברי הגמרא, שבת יהיה טוב שחסרים ברכות, ועושה את זה, משלים את זה, פירות עם גדלות, כדי שיגיע ל-100 ברכות. יש מדרש רבה במדבר, בהתחלה של במדבר, שם כתוב על הפסוק בשמואל ב', ואלה דברי דוד האחרונים, נהום דוד בן ישי, ונהום הגבר הוקם על משיח אלוקי יעקב, ונעים זמירות ישראל. זה הפסוק שכתוב בנביא בשמואל ב', אומר המדרש על זה, על, זה כתוב, נהום הגבר הוקם על, על זה גימטריה 100. 70 ועוד 30 זה 100. שבכל יום ויום, זמנו של דוד המלך, היו מאים, אמתים, 100 מבחורי ישראל. היה כמו מגפה כזו, 100 מבחורי ישראל. איזה, תחשבו, כל יום 100 לוויות, 100 לוויות, אולי היו בחורי ישיבות, לא משנה, יהודים, אנשים, אמתים, 100 בכל יום. עמד ותיקן להם לישראל, שיברכו 100 ברכות בכל יום, ועד הפסקה המגפה. נמצא כדבר הזה, הפסיקו למות. זה כתוב. נאום הגבר הוקם על משיח, על גמטריה 100. עשה 100 ברכות, בטל את הגזרה הזו. הובא המדרש הזה, הובא בראשונים. הובא בשמולי הלקט, הובא בתשובה של רב נוטרונאי גאון. מדרש, דוד המלך תיקן את זה. החידה כותב, 100 ברכות בכל יום, זה כנגד הכללות שכתוב במשנה תורה. שם כתוב צח כללות, 98 כללות שכתוב בשני תורה, ושם כתוב בסוף, כל חולי וכל מכה, הנה עוד שתיים, חולי ומכה, סך הכל 100 כללות, מברכים 100 ברכות כנגד 100 כללות, זה כותב את זה אחידה. הרמב״ם, בפרק ז' מלכות תפילה, כותב הרמב״ם, חייב אדם לברך, זה בא בשולחן ערוך, בקיצור, בסימן מ״ו, חייב אדם לברך 100 ברכות, בכל יום, בין הלילה ובין היום. מערב, מבוקר, יום אחד. מתחילים מהלילה ומחרת כל היום. עד מהערב עד ערב. שבתות ימים טובים, משיך הרמב״ם ואומר שהתפילה היא רק 7 ברכות, צריך להשלים 100 ברכות בפירות וירקות. כאן הרמב״ם מפריש, כיצד? כיצד? אוכל מעט ירק, לוקח קצת ירק, חסה מגוש קטיף, חסלת, כן? לוקח מעט ירק, מברך, מורה פרי אדמה, אכל שורק הזית, נפשות. חוזר ואוכל עוד הפעם, פרי עוד הפעם, מברך האדמה ונפשות. הוא מונה והולך כל הברכות כולם, עד שמשלים 100 ברכות בכל יום. זה לשונו של הרמב״ם. הביא לחכם בציון, אנחנו עושים ברכה שאינה צריכה. מברכים, אדמה, נפשות. אדמה, נפשות. אחד אחרי שני. באותו ירק, אותו פרי, זה לא משנה. הרמב״ם לא חילק להביא ירק אחר. אותו דבר, זה גם לא משנה. ראיתי אדמה על ירק, כל הרקות, פותר. הוא הביא לחם מציון שעושים ברכה שאינה צריכה בשבת. כמו שעושים ברכה שאינה צריכה בשבת, גם כאן עושים ברכה שאינה צריכה כדי לציית את החובה שמראה לשולחן ערוך. כאן אין ברכה לבטלה. יצא לחדר השני, באמצע הסעודה. אכל בה כזית. חוזר וחזרה לכמה עושה? בקת המזון. אכל לבטלה? לא, הוא אכל כזית. צריך לקדור לברך. יש כאן בכלל שאינה צריכה. הוא גורם אחר כך לברך עוד הפעם מוציא, עוד הפעם בקת המזון. בכלל שאינה צריכה. כמו שמותר לעשות מהבכל בכל יום, מותר גם פה לעשות. זה חכם בציון אמר. פלא פלאים. אבל לא ראה את החילוק הזה. יש הבדל בין 100 ברכות בכל יום, שזה תקנת של דוד המלך, יש אומרים שזה הלכה למשה מסיני, הבהג, הלכות גדולות, הספר הראשון שנתפס אחרי השס, הוא כל מונה את זה בתוך תרי"ג מצוות, כמו שהוא מונה חנוכה, פורים, מצוות דרבנן, בתוך תרי"ג מצוות, לא תסור, או ככל אשר ירוך, גם את זה הוא מונה, מצווה לברך, 100 ברכות בכל יום, וזה הלכה משה מסיני. רק מה, דוד המלך, הוא ראה ששכחו את הברכות האלו, את ההלכה הזו לא קיימו אותה, לכן הוא מתים 100 בכל יום, חזר בחזרה ויסד את 100 ברכות. זה הפירוש שדוד תיקן. זה לא התחיל מדוד המלך, זה לפני כן עוד. מה השם הלוקח השואל ממך, מה תקרה מה אלא 100, הגמרא לומדת. זאת אומרת, זה כבר תקנה קדומה. זה מצווה. או לפי דעת הבאה, כמו שאמרתי לכם, זה אחד מתרי"ג מצוות. בשביל מצווה, לקיים מצווה, כן, עושים ברכה שאינה צריכה בשבת, כדי להרוויח מצווה בשבת, מה נעשה? אין לנו ברירה אחרת. מה שאם כן, כאן, בשולחן ערוך, שיצא מהסעודה לחדר השני וחוזר בחזרה, מה זה מצווה? בזמנו שלחנו את הערה הזו לאחר בציון, שהיה חי כמובן, כן? שלחנו לו, כבודו מחילה בכבוד תורתו, כבודו מדמה את זה לזה, יש לחלק, שהיה בזה מצווה. הוא חייך, הוא ענה לי, דרך השליח, לא ראשית, ענה אני, אמר, תגידו לו, גם לשמוע לדעת מרן זה מצווה. אז זה כמו מאה בחום בכל יום. אז למה ראשים לדעת מרן לברך לפני הדלקה, או נשים לברך על עולה ועסוקה, גם שם זה מצווה שמוע דעת מרן, לא מובן. יש הרבה הלכות שצריך מצווה לחונק על מרן. למה? שם זה לא מצווה. והוא קורא לזה מצווה. למה זה מצווה? זה תרי"ג מצוות? שמוע לדעת מרן? לא כתוב את תרי"ג מצוות. אז מה, למה? מה ברכות בכל יום? זה מצווה. דאורייתא דרבנן, חובה, לא חובה, בקר יוסף, דן בזה הרבה, אומר שזה חיוב גמור, אומר בקר יוסף. אבל זה, אתה מדמה בקעת המזון, בנידון שלנו, בנידון של 100 ברכות בכל יום, מה הדמיון? תפל לפלאים, תמוע מאוד. יותר מזה, הפשט של הרמב״ם, לא כמו שכתב בסתמות באור לציון, אחר 1,000 המחילות. אני כפי מתגשתי, אנחנו יודעים איזה אחר מציון, לא צריכים להגיד לנו איזה אחר מציון, אבל יודעים גם מי זה מרן, כן? יודעים מי זה שזה חצדיק לברכה. הרב לא מסכים איתו עם אחר מציון. הרב הביא בחווה דעת, לא בקשר לזה, סתם, יש לי 100 ברכות בכל יום, הביא כמה פירושים מאחרונים בדעת הרמב״ם. והביא את הלחם משנה ומעשה רוקח. שניהם זה על הרמב״ם, מעשה רוקח והלחם משנה. כותב הלחם משנה. בוודאי, אין כוונת רבנו הרמב״ם שיוכל פרי ואיך לפניו ולאחריו, עוד הפעם, פרי, פניו ואחריו, וזה ודאי, זה ברכה שאינה צריכה. וכתוב ברכות בלמד ג' הכתוב, שכל עובד ברכה שאינה צריכה, אבל לא תיסע. וזה התכוון לנו הרמב״ם, שיוכל פרי, עוד פעם פרי, עוד פעם ואיך, לא זה. אלא, מסביר הלחם משנה, כוונת רבנו הרמב״ם, שמחל ירק, ולא היה בדעתו לכל עוד. לא, אכל כזית, לפשוט. אחר כך, התחרט. זה היה טעים. לפעד אם שם את זה עם לימון, היה טעים כמו לא לסדר, עוד פעם לוקח את זה, ושם מטמיר בלימון ואוכל. כמה שהשיח דעתו, גיא, הוא לא רוצה לאכול יותר. אחר כך חזר בו, הוא רוצה לאכול, יברך עוד פעם אדמה, עוד פעם לפשוט. אחרי שעה, שעתיים, שפעם חזר בו, עוד פעם. צריך שיהיה שיח דעת, חזר בו. אבל אם הכל לפניו, או אפילו לפניו, הוא דעתו לאכול עוד ועוד, מה שייך לברך פעמיים? איך אפשר? זה בכלל שאינה צריכה. הוא כותב, ודאי שאיזו כוונת הרמב״ם. זה לחם משנה, וגם מעשה רוקח, שניהם על הרמב״ם. ממשה גלנטי, הראשון לציון, הראשון, לפני 350 שנה בערך, קראו לו הרב המגן, ממשה גלנטי. הוא כותב מפורש, הוא אומר, שאף שבשבת יש מצווה להשלים 100 ברכות בפירות או מגדנות, בכל מקום אינו רשאי לברך על פירות או ירקות שלפניו, על כל פרי פרי לפני עצמו. יש לו פה ענבים, יש לו פה זיתים, יש לו פה כל מיני פירות, העץ, 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 העץ. ובדה, זה בכלל לבטלה. ואמרו ביומה דף עין שם כתוב, שעשו לגרון לבכה שאינה צריכה. אלא, מסביר את זה בדרך אחרת, הרב גלנטי. רשאי להגיד לבני ביתו, עכשיו תביאו לשולחן, עכשיו גמרו בקת המזון, עכשיו תביאו לשולחן תמרים. אנחנו נתמרים וגמרנו. אחר כך הביאו את הענבים. כל פעם לא הביאו את הכל לבת אחת. אם הכל לבת אחת על השולחן, בירך את העץ על דבר אחד, פותר כל מיני העץ שיוצאים על השולחן. יביא את זה, אחד אחרי שני יביא את זה. אז הנה רואים פירוש של הרב משה גלנטי. חמיצון לא ידע את זה. רואים פירוש של מעשה רוקח, פירוש של הלחם משנה. זה לא מוסכם מה שחמיצון הבין, שיברך, עוד פעם יברך. זה לא מסתבר גם כמעט. הרמב"ן מתיר ככה ברכה שאינה צריכה, זה דבר תמוה. יש לנו מפרשים. בכל אופן, מה שהתירו, התירו רק בגלל שזה מצווה. ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבי דוד אבו דרם, אחד מהראשונים, הוא מביא סמך לחיוב של 100 ברכות בכל יום. כתוב, הנה כי כן יבורך גבר, ירא השם. כי כן זה גימטריה 100. הנה כי כן, 100, יברך גבר, לא יבורך, יברך גבר. כל אחד צריך לברך 100 ברכות בכל יום. הוא כותב את זה, אבו דרם. גם אנשים חייבות להשלים 100 ברכות בכל יום. למרות ששומרות דיאטה וכדומה, אפילו לאחרים צריכים להשלים 100 ברכות, יאכלו כל דבר קצת, לא יאכלו הרבה. שלווה אחד, מורה פרי אדמה, סומסום אחד, לא יאכלו הרבה, יאכלו הרבה אחר באמת, דיאטה צריכה לשמור, כן? לא שחייבות, אבל יש כאלה שככה רוצות. אבל הן חייבות. יש איזו סיבה לפתור את האנשים מ-100 ברכות בכל יום? למה זה זמן גרמה? הייתי אחד חכם אחד, אני לא אגיד את שמו, כותב בספר שלו, ודאי, תראה, בבית יוסף, סימן בבב, הוא מונה בכלל המצוות, 100 ברכות בכל יום, מה זה? ציצית לתפילין. נשים הרי פטורות מתפילין, נשים פטורות מציצית, לא מברכות על זה. משמע שזה לא שייך לנשים. שמעתם? הוא דייק את זה מהבית יוסף, שהוא כותב ציצית ותפילין, נשים לא שייכות בזה, פה לא מדובר בנשות הכותל, חס ושלום, שהן מניחות תפילין, מתחתו בציצית, זה רפורמים זה. אלא או קורסוויטים, אותו דבר, רפורמים וקורסוויטים. זה מחלל שבת וזה מחלל שבת. יש עושים כל מיני הבדלים, וככה הבדלים. זה מחלל שבת וזה מחלל שבת. זה אוכל חזיר וזה אוכל חזיר. מה נפקא מינה? הם באים לכותל המערבי, ציצית, תפילין, פתאום בזה הם דתיים פתאום, ציצית תפילין. נראים אחרים, בכל אופן, נשים פטורות מתנית תפילין. לא יכולות לברך. מרן קדה בית יוסף, תציץ את תפילין. אחד, הוא מונה מהברכות, המרן מסביר איך מגיעים עם מהברכות. מביאים, בין היתר, תציץ את תפילין. משמע שאנשים פטורות. ככה אחד כותב. המחנה מקודו. קודם כל, גם בכסף משנה, בפרק ז' מלכות ברכות, גם שם הוא מונה את מהברכות בכל יום. הכסף משנה, זה אותו חיבור של בית יוסף, נכון? שם הוא השמיט תנית ותפילין. הביא כל הברכות כולם, מה שמבחים, התנית, מבחים התציד, ישמית. למה ישמית? קודם כל בשבת אין תפילין. דבר שני, נשים לא מבחות את תפילין. לכן ישמית את זה. עד שאתה מדייק מהבית הסב, תדייק מהכסף משנה. ועוד, זה לא דווקא. בגברים יש לנו תפילין. לנשים, ידמייחו בפירות וירקות שהשלימו בזה. היה עוד טענות כלפי ההלכה הזו. זו ההלכה שמרן אמר את זה לפני הרבה שנים. והרבה תמו על זה. איך אפשר שנשים יגיעו למאה ברכות? הרי לפי דעת מרא בסימן כובב, נשים חייבות להתפלל פעם אחת ביום, שיבחרו לעצמם. כל יום אחרי שהילדים הולכים לבית ספר, לתלמוד תורה, יעמדו שם ויעשו ברכות השחר, שמע ישראל ועמידה. זהו, לא יגידו שום דבר, לא עלוליות, אפילו שבסמינר מחנכים אותם, נגיד עלוליות וזה, לא צריך. אלא יגידו שמע ברכות השחר, ברכות התורה, שמע ישראל ועמידה. פעם אחת ביום. קשה להם בבוקר, שעשו בלילה. ערבית, או מנחה, תפילה אחת ביום. לא, תפילה אחת ביום, אז איך נגיע למאה ברכות? אנחנו מתחבטים על שבת, חסר לנו ברכות. מה אומרים בשבת? להשלים פירות וירקות. כאן, הם חוות רק תפילה אחת, כמה צריכות מסכנות להשלים מפירות וירקות. ממילא, היה כוכח להגיד שנשים פטורות ממאה ברכות בכל יום. בואו נתבונן, זמן גרמה. עוד אחת ראיתי שכותב, כתוב, חייב אדם בכל יום, לברך 100 ברכות, כל יום, זה זמן גרמה, כל יום, 100 ברכות בכל יום, איזה שטויות אלו. כך כותבים בספר וכך חולקים על מרן, כתוב בכל יום, מה זה בכל יום? כל מצווה שמתחילה מערב עד ערב, זה לא נקרא זמן גרמה, זמן גרמה נקרא מצוות שיש להם שעה מסוימת, כמו למשל, נגיד, ברכות קריאת, של קריאת שמה, ברוך שמה והשתבח, עם הללויות, הזמן שלהם עד חצות, מי שקם מאוחר, היה לו אונס, היה באיזו חתונה, שאתה שמע כדי לשמח חתן וקלה, וקם מאוחר, הסתכל בשעון. עד חצות היום, יכול לברך בחות השחר, בחות התורה, וברוך שאמר, כל הללויות, ויושע, הכל, והשתבח עם ברכה, בשם מלכות, עד חצות. ושמע ישראל בעמידה. עשה חשבון שיספיק את כל הדברים האלו, עד חצות. אחרי חצות, די, לא יכול לברך את הברכות האלו. ברכות יוצר אור, אהבת עולם וציווה נכון, הוא לא יכול לברך. אחרי 4 שעות. אולי ברב פעלים כתב שיכול לברך גם אחרי 4 שעות, והוא חלק על מרן השולחן ערוך, שמרן כתב שלא לברך אחרי 4 שעות, אבל אנחנו עוסקים במרן, קיבלנו רואות מרן, לא רבן איש חי, לכן אנחנו לא מברכים, גם איש חי עצמו יש בזה דיונים, מה באמת דעתו. בכל אופן, מרן סובר שברכות קריאת שמה זה עד 4 שעות, קריאת שמה 3 שעות, ברכות קריאת שמה עד 4 שעות מנצח המה, עושים חשבון, מהזריחה, נצח המה 4 שעות זמניות, לא השעות שלנו, שעות זמניות, בחורף, בקיץ זה משתנה, עד 4 שעות יכול לברך יוצא אור, עמת עולם, יציב ונכון. אחרי 4 שעות, מדלק את הברכות האלו. ברוך שאמר וישתבח, לא כתוב הפוסקים מפורש, שאפשר לברך ברוך שאמר וישתבח, לא כתוב מפורש. הפוסקים כותבים לגבי ברכות קריאת שמע. אני שאלתי את מרן לפני 40 שנה, אולי אפילו יותר 50 שנה, ואתה, לא כתוב על מה עושים ברוך שאמר. הוא אומר, אפשר, אפשר, הוא בתחלה יסתפק. הוא אומר, נכון, לא כתוב, כתוב רק ברכות קריאת שמע, שזה זמן גרמה. אבל אולי אם ברכות ברוך שאמר וישתבח, אפשר אולי את חצות. הרי כתוב, לעולם יהיה חלקי, אם אמרו, סגד זמרה בכל יום. לפני שאומרים, הקדוש ברוך הוא, אל הגדול, הגיבור והנורא, תחונן אדם דעת, הופענו, לפני זה, אומרים תעלילויות, ברוך שאמר וישתבח, שבח לבורא יתברך. שיהיה חלקי אם אמרו יעלל בכל יום, שזה פסוקי דזמרה. אז אם זה כך, זה תלוי בתפילה ב-18, זה תלוי. לפני תפילת 18, צריך להגיד את הפסוקי דזמרה, נעלה לקדוש ברוך הוא. אז מה זה, אם אתה אומר 18, אפשר עד חצות על היום, אפשר 18, אז גם ברכות האלה אפשר. הרב בתחלה יסתפק, בסופו של דבר אמר לי הרב, כן, יכולים לברך. אני לא רואה סיבה שלא לברך, יכולים לברך ברוך שמע והשתבח וכל הלוליות, כן להגיד, עד חצות. אבל ברוך, הברכות של יוצר אור, אהבת עולם, מציב ונכון, זה זמן גרמה. אנחנו רואים את זה עד 4 שעות. לפי זה יוצא, וגם כן, ברוך שמע והשתבח, זה עד 6 שעות, לא יותר. אז זה וזה, ברוך שמע והשתבח, וכן ברכות קריאת שמע, לנשים זה נקרא מצווה שהזמן גרמה. מה הזמן גרמה? עד 4 שעות. זה ברכות קריאת שמע. עד חצות, ברוך שמע והשתבח. זה זמן גרמה. נשים פטרות מזה. לכן נשים לא מברכות. בסמינה לא מחנכים ככה. מחנכים שמברכו את כל התפילה כולה, כולל הלוליות, כולל הברכות. חבל. אנחנו צריכים לדעת ששולחן ערוך פוסק שנשים, לא, כדעת הרמב״ם, נשים לא יכולות לברך דברים שהזמן גרמה. אז כתוב, חייב אדם לברך בכל יום 100 ברכות. אבל כל יום זה כאילו זמן גרמה. זה לא נקרא זמן גרמה, כי זה כל היום. סך הכל, מערב עד ערב צריך לברך 100 ברכות. לא נקרא זמן גרמה. זמן גרמה נקרא רק דבר שמוגבל בשעות של היום, כמו חצות, כמו 4 שעות, כמו שפריך אני אמרתי. נו, אז תראו, יש לנו בעיה. נשים בספרדיות. פעילות, תפילה אחת. ברוך שאמר וישתבח, יוצר אור, אבת עולם, כל זה לא יכולות לברך. שואל דברים בעלים ערבים, אבת עולם, אמת ואמונה, כל זה לא יכולים לברך. אז מה זה? איך יש לי במאה ברכות? צריכים לאכול הרבה שלווה. צריכים לאכול הרבה כל מיני מגדלות, כדי שיהיה להם במאה ברכות בכל יום. כי יש סיבה לפתור אותם, מה זה לא זמן גרמה? למה לפתור אותם? רק מצוות שהזמן גרמה, אז אנחנו פותרים אותם. כמו שאנחנו מחייבים אותם במים האחרונים, נשים חייבות במים האחרונים. מה ידי בין אישה לבין איש? צריכים להגיד את הבנות, כל אחד את אשתו, שעשו במים האחרונים. לא זמן גרמה, מתי שאדם אוכל, הוא צריך במים האחרונים. גם כאן, זה לא זמן גרמה. לכן נשים חייבות באמת בכל המדין של 100 ברכות. אמרתי שעשו הרבה ברכות, הרבה מגדלות. כמו שאמרתי, על הבשמים, על הלימון, עצי בשמים והסבר בשמים. אשכנזים מברכים במוצאי שבת, תמיד רק מיני בשמים. אנחנו מבדילים לאשכנזים, אם יקרה ככה, צריך לברך כמו מנהג שלנו. אם זה ציפורן, מברכים על זה מורה עצי בשמים. ואם זה דברים אחרים, מברכים מורה הסבר בשמים. כל מיני נענה וכדומה, מורה הסבר בשמים. הם אשכנזים ככה נוהגים שמברכים במוצאי שבת, רק מורה מיני בשמים. אנחנו מברכים. אז תברך פעם עצי בשמים, פעם הסבר בשמים, לימון. משהו שיש לה יראת שמיים, תתן בדעתה. תעשה לה דף על המקרר, תתלה את זה עם מגנט על המקרר, 100 ברכות בכל יום, ואיך אני אגיע לזה? יכולה להתפלל גם ערבית, אפילו שלא חייבת, להתפלל גם מנחה. רבנית עליה שלום, אתה מברכת, אומרת גם מנחה וגם ערבית, לא כל יום, אבל אני לא רק משחרית, אתה קבוע פלל שחרית, אבל אתה לפעמים פלל גם מנחה, היה לזמן מיותר, גם מנחה, גם ערבית, מותר להם לפלל את העמידה, לא ברכות קריאת שמע, ערבית, מותר להם. נשים אשכנזיות פללות חייבות בשתי תפילות, שחרית ומנחה. לפי החתן סופר, גם הוויתן חייבות. לפי החשבון של התוספות, עכשיו זה לא הסוגיה, אז גם הוויתן שהן חייבות. בא המשנה ברורה וכותב, כיוון שהווית רשות, ואק קיבלוה כחובה, מי קיבל כחובה? הגברים, ולא הנשים. ולכן נשים לא מפעלות תפילת ערבית, גם אשכנזיות, שבחים, שפעלים שתי תפילות ביום, אבל לא שלישית, לא ערבית. אם רוצה פעל ערבית, את העמידה, שמע ישראל בעמידה, למה לא? יכולות. אז אנשים ירגילו את עצמם לפעלים מדי פעם ערבית, הם עושים חשבון, שמעה בכל יום. אז הן לא חייבות, אבל יגיעו את עצמם לפלל פעם אחת ביום תפילה נוספת, חוץ משפנים שחרים, כך יכולים להגיע לאה ברכות בכל יום. ברכות השחר, ברכות התורה, נשים חייבות. חוץ לברכת שלא עשה לי אישה, מתווך על עצמה, שלא עשה לי אישה, וכן, לא שעשה לי כרצונו, בישר מלכות. אפילו שלא עשה לי אישה. אלו שלא דתיים, לא מבינים את זה. מה זה? אין כמו התורה שלנו, שמצווה אותנו לכבד את האישה. אין כמו התורה שלנו. אני אקבל תיקים את הדין, ואני רואה התנהגות של הבעלים כלפי האישה, זה נורא והיום. לפעמים זה גם הפוך לפעמים, כן? אבל נורא והיום, צריך לכבד את האישה. מה פירוש לא עושה אני אישה? אנחנו שמחים, יש לנו הרבה מצוות. צריך לדעת שמחו, זכות ישראל, לפי כך, יבא להם תורה המצוות. נשים, אין הרבה מצוות. כל זמן גרמה, נשים פטרות. לא מברכים ברכות קריאת שמע, לא מברכים ברוך שאמר, לא מברכים על עולם, על סוכה, שופר, לא מברכים. אנחנו מברכים, שמחים, שלא עשה אני אישה. זה הכוונה. לא חף שלום שלא עשה אני אישה וירים אחים. זה צריך לכבד את האישה. כמה מרן היה מכבד את הרבנית, כמה דברים שהיה מבטר בשביל הרבנית. הוא היה, לא היה כמו הרב שהיה מתמיד, שגדל גדול. היה כמה פעמים שביקשה ממנו, שהיינו בלונדון למשל, התחננה אליו, תיקח אותי לראות את המשמר של המלכה, איך מחליפים את המשמר, מה אני אספר לו נכדים, הייתי בלונדון, כלום לא ראיתי, לקח אותה, זה מתור תורה בשבילו, לנסוע שם לראות את הדבר הזה, לקח אותה, כיבד את הרבנית. בבחים שלא עשה נאישה, זה בגלל המצוות, שהן פתורות הוצאות הידון, אנחנו חייבים בתפילין, חייבים בטלית, אישה פתורה בדברים האלו, זה שלא, אז שעשה לי כרצונו, לא כתוב בגמרת הנוסח הזה, לכן לא מבחים, כל ברכה שלא מוזכר בתלמוד, אין מבחים בהשם מולכות. לכן אנשים לא יבחו שעשה לי כרצונו. יש כמה סידורים שראיתי, שם הנוסח הזה כתוב ברוך אתה השם, בכל מלך העולם, שעשה לי כרצונו. לספק ברכה לבטלה. זה מחלוקת. לא נפיק מפלוקתה, אבל דעת רוב הפוסקים שזה ברכה לבטלה. כי בגמרא זה לא כתוב את הנוסח הזה, לכן מברכים בשם מלכות. ברוך שעשה אני כרצונו. אז נשים מברכות לכל ברכות השחר, חוץ מהברכה הזו. מברכות ברכות התורה. מרן כותב מפורש, בסימן מם זין סעיף י' ד', נשים חייבות בברכת התורה. ברכות ברכות התורה. יש להם כבר ברכות. שיחסו במקרא, יכתבו, יש לנו ברכות השחר, כך וכך ברכות, שיספרו. יש לנו שחרית כך וכך, בלי יוצא וכדומה, כמה יש בעמידה, 19 ברכות יש בעמידה, ואחר כך כמה חסר להם, ישלימו את זה בפירות ובגדלות כדי להשלים. יש באנשים, זה הרבה יותר קל, כי הבית יוסף כותב לגבי בית כנסת, שאנשים באים ושומעים עלייה לתורה, מברכים, שמחמלנו כל העמים, מי שעונה אמן, גדול העונה אמן יותר מברך, ונשלנו לברכה. תחשבו, שבעה עולים יש, נכון? והם מבטיח, סך הכל זה 8 עולים, כפול 2, כל אחד מברך 2, כמה זה יוצא? נו, כמה? 14 ברכות, נכון? עוד 2 של המבטיח, סליחה של כן, אז יש 16 ברכות. אחר כך יש לך את הברכות של המבטיח, של כל המגן דוד, כל הברכות כולם. עושה חשבון, אם אתה עונה אמן, אתה משלים מזה 100 ברכות בכל יום. מצאת תמוע החידוש הזה. כי מה, אני עונה אמן, ואני יוצא את החובה מדין שומע כעונה? אין פה שומע כעונה. לא, יותר מזה, אם זה שומע כעונה, למה אף אחד הפוסקים לא יזהיר, לא טענו בכל ברוך שמו על ביקת אשר בחבנו, שנתן לנו תורתו, לא טענו בכל ברוך שמו. כמו כל ביקת שאדם יוצא ידוח ואשר, שומע כעונה, קידוש והבדלה, שופע, מגילה, שומעים את הברכה, לא עונים בכל ברוך שמו, כי יוצאים את החובה. למה פה אף אחד לא יזהיר? כי זה לא ממש שומע כעונה. שומע כעונה שייך במצווה פרטית, חיובית, מגילה, שופר, בכלל זה הדרך. למה שאני חייב בזה, או הבדלה, קידוש, שומע כעונה. קריאת התורה זה לא חיוב שכל אחד ואחד בפני עצמו. זה חיוב ציבור. יש לך מניין, תוציא ספר תורה. יש לך תשעה, גם לא חייב. זה חובה ציבור, זה מפורש בהר"ן, ברמב"ן, מפורש בראשונים, שכל הדין, מגילה, מתחילת מגילה, דף A, מפורש שמה, שכל החובה של קריאת התורה, זה חובה ציבור. הבת הגיד, הברכות שמברכים על קריאת התורה לפניה ולאחריה, כל זה יצא דוחבה, כאילו ברכתי בעצמי שומע כעונה, זה לא חובת הציבור, סליחה יחיד, זה חובת ציבור, אין דין שומע כעונה, רק בחובת יחיד. קידוש, הבדלה, קריאת המגילה, שופר וכדומה. חובת ציבור אין. אם היה באמת שומע כעונה, אז למה אחד מברך, כולם שותקים, כולם צריכים לברך. זה חובה שכל אחד לברך על ספר התורה, על כוחה, שזה לא חובת יחיד, זה חובת הציבור, כבוד הציבור, לברך. אם אין שם מי שיעלה לספר תורה, יש 10 עמי ארצות. אדם עולה, יושב, עוד הפעם עולה, יושב, 7 עולים, אחד עושה 7 עולים. זה כותב בשולחן ערוך הדבר הזה. ואז זה לא בכה למטלה, אחר שנציחה, אין אף אחד שיכול לעלות, כולם שם עמי ארצות. מה לעשות? אז הוא עולה כמה פעמים. למה? כי זה חובת ציבור. זה כבוד הציבור, עולה לספר תורה, הקריאה הזו זה ראשון, זה שני, זה שלישי, זה כבוד הציבור. אז זה לא שומע כעונה, אז איך יצא ידו חובה בעולים בספר תורה? כל זה שייך, אני אומר בעיקר לגברים, בעין בית כנסת, היה לתורה, הם חייבים חובת ציבור בספר תורה, ואז יש לדון בזה. נשים פטורות מקריאת התורה, מי שבאות זקנות, שבאות לבית כנסת, צדיקות וחסידות, בסדר, אבל לא חייבות. כל הקראת התורה זה שייכים לגברים, אנחנו חייבים בלימוד התורה, לכן תקנו, משה תקן על ישראל, שוקרים בתורה, שני וחמישי ובשבת. זה קרה של משה רבנו, זה לא דאורייתא, אבא כותב דאורייתא, הלכה לא כמו אבא, זה דרבנן. דרבנן, לגברים ששייכים בלימוד התורה, אבל לא בנשים, אנשים אין את הדבר הזה, אז מה יעשו אנשים? כמה תעשו להם ברכות, כמה תעשו להם כאלו, באמת קשה להגיע לי מהברכות. יש פתרון, מעניין שברן זצל, לא כתב את זה, הוא השאיר את זה לנו, הכל יכתוב, מה ישאר לנו? השאיר, זה חידוש גדול, ספר תניה רבתי, אחד מהראשונים הוא כותב, אדם יגיד, אין כאלוקנו, אין כדוננו, אין כמושענו, אתה הוא אלוקנו, אתה אדוננו, כל העם זה, יש 19 פעמים, אתה הוא אלוקנו, אתה מכנו, זה כנגד 19 ברכות, כי מה שצריך להפך 100 ברכות בכל יום, המטרה היא לשבח לקדוש ברוך הוא. ברוך אתה השם, כבן לך העולם, זה הברכה. גם פה, שבח לבורא עולם, אתה הוא לכנו, אתה הוא לכנו. יש כאן יוטט, 19 דברים, הנה עכשיו הבאתי 19 אחדים בבת אחד. זה לא רק נתניה רבתי, זה כתבו את זה 7 ראשונים. יש לנו משימולי הלקט, מעתיק את זה. יש לנו הקולבו, יש לנו הרוקח, ספר הרוקח, ספר הפרדס, מחזור ויטרי, סידור רשי. כולם מעתיקים את הדבר הזה. אולי בספר המנהיג תמע על זה. איך ייתכן שאדם יצא את החווה שמראה ברכות בכל יום, ואין כולכנו, כדלנו, כמלכנו. לא רק זה, הם הוסיפו עוד משהו. יש תדבב שיר המעלות, בתהילים. מי שקורא תדבב שיר המעלות, כאילו ברך תדבב ברכות. אז נקרא שיר המעלות, ותקרא אין כולכנו, הנה הגיע כבר למה ברכות, יש לה אפילו עודף, יש לה אפילו. אם נעשה ככה. כך כותב המנהיג, המנהיג חולק על זה, סליחה, הפוך. הוא מביא אותם וחולק על זה, וזה לא מסתבר. מה חולקים ביניהם? מה התקנה הייתה? לשבח את המורה התברך או דווקא ברכות? המנהיג הבין דווקא ברכות. אין כלוקנו, שיר מעלות, זה לא ברכות. לכן, לא מועיל, חולק עליהם. אילו ספר הפרדס, תניה רבתי, שימון הלקל, כל מה שהזכרתי, העניין הוא שבח את המורה התברך. יש כאן שבח למורה התברך, יוטט את דברים, או תדבב שיר המעלות. לכן יוצאים בזה את החובה. סורכים על זה בעיקר מקום צורך. כמו אנשים שאין להם ברירה, שעשו בנוסח של אין כלוקנו, עשו את זה עם מגנט, עצרו את זה בקרר, הנה כל מה תגידו אין כלוקנו, הנה הביחה לפי התניה, לפי רשי, חזור ויטרי, לפי כל אלו, מביחה 100 ברכות בכל יום. עוד מעט חודש ניסן. אפשר לברך בקת הילנות בשבת. הנה הבאתי עוד ברכה. לשנה שעברה הייתי בשבת בקדימה, שם על יד נתניה, הייתי בשבת בקדימה, הלכנו, זה היה נושב ראש חודש, קדומני בשבת, הלכנו כל הציבור אחרי התפילה, לאיזה גן של איזה אחד החצרות, שירשה לנו כמובן, שם ברכנו בקת הילנות ברוב עם, עשינו מעשה שכל הציבור יראה, כן, מברכים בקת הילנות בשבת, אנחנו מקובלים, אנחנו לא מקובלים, אנחנו ניטאים, לא? אנחנו לא מקובלים. עושים כמו הפשט, לא עושים כמו הקבלה. לפי הקבלה יש מעניינים, בורר, לא בורר את הנתוצות, כל מיני, אנחנו עושים כמו הפשטנים. לכן מותר לברך. אם אתה רוצה להרוויח 100 ברכות בכל יום, בשבת, הנה יש לי עוד ברכה. בקת הילנות, בשבת. לומר כמה דברים עכשיו, שמחר בלילה, זה ליל ט"ו בשבט, מחר בלילה. ואני אגיד כמה דברים בעניינים האלו. במשנה, רש, אז אני רק אסיים את הדברים, לגבי אור לציון, מה שהביא ראיה מ-100 ברכות בכל יום, מבחינה לכותרתו, זה לא ראיה. ולכן חוזרים בחזרה לאי כללה, ספק ברכות להקל. מי שיצא באמצע הסעודה וחזר בחזרה למקום, ממשיך לאכול לחם בלי המוציא, ובסוף עושה בקעת המזון אחד לכל. לא יעשה כמו הרמה, כמו מרן, עושה כמו הרמה. זה המסקנה. רוצה להביא ראיה משם, וזה לא ראיה. הביא עוד ראיה, כבר שבוע שעבר הזכרתי לכם את זה, מי שהיה אוכל, פרס בפה, שופם, עושים את זה בשבת שלישית, בשביל מצווה, לא סתם עושים בכלל שאינה צריכה. זה תמוה מאוד, הפסק של, יש שמקשים, מה שמברכים על ספקות, אדם יש לו בננה, יש מחלוקת הפוסקים, מה מברכים על בננה? העץ או האדמה, זה הרי גדול, מי שנוסע, מי שהבקעה, רואה הרבה, הרבה בננות, גבוה, גדול, זה נכורה נראה עץ, אבל זה מתייבש מהגזע, לא זורעים כל שנה כמו בירקות, עגבניות, חדומה, אלא זורעים פעם בכמה שנים, אבל זה מתייבש מהשורש, מתייבש מהזה, שנה הבאה עוד פעם מתחדש ועולה. לכן זה לא כמו ירקות, מברכים על בננה, בורר פרי אדמה, כי הגזע קיים כל השנה. סליחה, אפילו שהוא גם כל השנה גזע, אפילו אחי, זה מתייבש ועולה בחזרה, זה כמו עגבניות, כמו אננס, כמו אומרים האלו, שמברכים על זה בורר פרי אדמה. אבל זה מחלוקת. יש אומרים כמה שזה הגזע הגבוה, צריך לברך על זה, בורא פרי העץ. אדם יש לו משהו, פרי העץ. נגיד, תמרים יש לו. ויש לו בננה. הוא אוהב את התמרים. זה בריא לגוף, התמרים. הוא לוקח תמר, ואיך זה בורא פרי העץ. אולי אתה פותר את הבננה? יש ספק. הבננה הזו אולי העץ. לכם מה כותב הרבי הביום החלק ח' יכוון להדיה, שלא פותר את הבננה, ואז מברך על העץ, מכוון עדיה, הבן יונה בברכות בבית עמוד א' בשם רבנו שמואל, כותבים שאם זה ברכה, אם זה כוונה נגדית לעדיה, מועיל לכל העלמה. בין אם תגיד, צוות צריכות כוונה, לא צריכות כוונה, כל העלמה מועיל כזה, כוונה לעדיה. ואף עושה כזה מהבי עומר. והשחורה, זה ברכה שאינה צריכה. אני מברך בורר פרי העץ, מכוון לעדיה, לא פותר את הבננה, אחר כך אני מברך בורר פרי האדמה. למה? תברך בורר פרי העץ, תפתור את הבננה, לפי המאמר הזה שזה העץ, הנה פתרת את זה. אתה עושה לכאורה, בגלל מה שאתה מכוון לעדיה, ברכה שאינה צריכה. אז אתה רואה שגם הרב פוסק לכאורה כמו חכם בציון, זה שקשור על הרב. ויש הרבה חילוקים בין הדין הזה שאני מכוון להדיה, שאני רוצה גם כן ברכה ראשונה, שאני לא ינאים לעולם הזה לברכה. יש חילוק בדבר הזה לבין המקרה שלנו. יש חילוקים, כל אחד לחשוב, כתבנו על זה בעקוד יוסף. ואיפה כתבנו על זה? ביחוד ספירת העומר. מה זה קשור לספירת העומר? יש שם חג שבועות, שם סתרתי שם הרבה דברים, בלכות ברכות, מי שרוצה ללכות ברכות חדשים, שם יש, בלכות שבועות. שם הסתעבתי, ואת הקושייה הזו, ותרצנו את זה, כל אחד יסתכל ויראה מה התירוצים. עכשיו אני חוזר. יש לנו מחר בלילה, ט"ו בשבט. בגמרא בראש שנה, בהתחלה כתוב, באלף בשבט זה ראש שנה לגללות, דברי בית שמאי. בית הלל אומרים, בתדבב שבט. כולם יודעים, שמע בית הלל, הלכה כבית הלל. ולכן, ט"ו בשבט, זה ראש שנה לאילנות. ספר אדני פז, גאון אשכנזי, לפני 300 שנה. הוא כותב, נהגו להביא פירות שבעת המינים, שנפחה במרץ ישראל, על השולחן בליל ט"ו בשבט, כדי להתפלל עליהם, שזה יום הדין שלהם, שיהיה פירות טובים, יהיה תמרים טובים, יהיה שפע, יהיה... זה המטרה של ט"ו בשבט, שנפלל עליהם. זה יום הדין שלהם, ככה הוא כותב. וכבר מרן, לפני 60 שנה, וכל סיני כבר תמע עליו, הביא את אדני פז הזה, ותמוע, דברת מועים. יש לנו ראש שנה, בדף ט"ז, שם כתוב, הבאה פרקים בשנה העולם נידון. פסח נידון על תבואה, חיטים, שעורים. בעצרת, חג שבועות, נידונים על פירות האילן. איך יצא התמרים, איך יצא פירות האילן. ראש השנה, כל באי עולם רואים לפניו כבני מירון. בחג סוכות נדונים על המים. לא כתוב אותו בשבט פירות האילן. כתוב שבעצרת נדונים על פירות האילן. אז איך אתה אומר שזה יהיה או שנה לילנות, זה יהיה מדהים שלהם? וזה לא נכון. זה מה שכתוב באמת, זה מה שהראשונים כתבו את זה, לא בגמרא. זה סך הכל עניין של לעבוד בברכות באותו יום. המודיחי כותב את המנהג הזה. המודיחי היה לפני 770 שנה. זה כמו ש... בניו יורק, כן? 770. הוא אז היה, הוא נהרג על קידוש השם, הוא ואשתו. אשתו הייתה הבת של רבי יחיא מפריש, בעלי התוספות. גם מרדכי, הוא היה בסוף התקופה שבעלי התוספות. הוא נהרג בגרמניה, כבר אז היה נאצים. הוא, אשתו וחמישה ילדיו, הם נהרגו. זה המרדכי. הוא מזכיר את זה, הוא מכיר את המנהג הזה, שאנחנו עושים בט"ו בשבט עניין. מה? הוא הביא כמה דוגמאות, וידוי, ביום שני, ראשון במנחה, שני בבוקר, גם במנחה, אין וידוי. מי כותב את זה? המודחי. בבא בשולחן ארוך, סימן קוף למד א' סעיף ו'. וכן עניין תענית ציבור. לא גוזרים, יש בצורת, יש כל מיני בעיות שצריכים לגזור גזרות על הציבור לטענות, לא גוזרים ביום ט"ו בשבט. זה מובא בשולחן ארוך, סימן תף קוף עין ב'. עוד דבר, שלא מתענים, גם יום פטירה של אב ואם, גם תענית של יחיד, או חתן ביום חופתו, מתחתן ביום שני בלילה, הקרוב, לא מתענה. אנחנו הספרדים בכלל לא בכלל לא מתענים. אם הרן היה נגד זה, לא אם רוצה יתענה, רוצה לא יתענה, הוא היה מייעץ שלא להתענות. כל מיני סיבות שיש לרב, שלא להתענות. אם אחד יהיה אותו בשבט, לא מתענים. המודריכי מביא לזה ראיה, שלא מתענים ביום אותו בשבט. מה ראיה לזה? לא כתוב בגמרא. זאת אומרת, תראה, כתוב, ארבעה ראשי שנים הם. אחד בניסן, ראש השנה למלאכים, וגם לרגלים. באחד באלול, ראש השנה למעשר, בהמה. אחד בתשרי, ראש השנה לשנים, לשמיטין, ליובלות, לנטיעה ולירקות. באלף בשבט, ראש השנה לאילנות, בית שבתן אומרים, ט"ו בשבט. זה כתוב בגמרא. המלך המודריכי, כל אלול זה ראש חודש, אלף ניסן, אלף תשרי, אלף אלול. אז למרות שט"ו בשבט זה לא ראש חודש, כמו כל ראשי חודשים, לא עושים תענית, לא אומרים וידוי, ככה בט"ו בשבט. זה הראיה שהביאה מודריכי, למה אנחנו לא אומרים וידוי ביום ט"ו בשבט. יוסף תיקון יששכר, היה בדורו של מרן הבית יוסף. הוא גם כותב, שנוהגים להביא פירות, כל מיני פירות שבעת המינים, בפרט בליל ט"ו בשבט, ואוכלים את הפירות, מברכים איזה ברכות, העץ, אדמה, מה שצריך לברך. העתיקו אותו, היה בדורו של מרן הבית יוסף, תיקון יששכר, מקובל גדול. העתיקו אותו, כנסת הגדולה, לפני 300 שנה. וגם כן, לפני כן, העתיק אותו המגן אברהם, זה התיקון יששכר הזה, שנוהגים להביא פירות על השולחן בליל ט"ו בשבט, ולברך עליהם. היום בימינו, הפירות שבעת המינים, זה לא כמו שהיה פעם. אבל מה שכן, זה בדוק ומנוסה, הפירות של ארץ ישראל, הרבה יותר טעמים מהפירות של צרפת, של אמריקה. אני הייתי פעם, אחד הפעמים הייתי בצרפת, בליל ט"ו בשבט. היה שם השולחן ארוך, כל ערך הגלות. מלא, כל מיני דברות. אומרים שאף פעם לא ראינו אותם, שמעת השם שלהם. הולכו איתי והסבירו לי, זה קוראים לזה ככה, זה ככה. לא יודע, אף פעם לא ראינו אותם. ונתנו לי לטעום, שמו לי צלחת, תטעם. טעמתי, זה טעם ולא ריח, זה שום דבר. טעמתי, אבל שפה פירות של ארץ ישראל, הרבה יותר טעמים. אפילו בננה, שלא שבעת המינים, יותר טעים בננה פה, מה בננה, תנסו, תראו. שבננה באמריקה, אין טעם ולא ריח, במה של ארץ ישראל, הרבה יותר טעים. יש בגמרא מסכת כתובות, קוף י' א' עמוד ב', אמר רבה בר בר חנה, ידי חזה לי ארץ זבת חלב ודבש. אני ראיתי את זה. איך ראיתי את זה? היו העיזים רועות תחת העיצים, והיו תפטף להם חלב, העיצים אז היו תפטפים דבש מהתמרים, ארץ זבת חלב ודבש. אומר, הלכתי כף בית אמה, זה 88 קילומטר, שימו לב כמה. מה זה ירושלים תל אביב? לא יודע כמה זה, פחות או יותר, כן? 80 קילומטר, הכל כמו נהר, היה זבת חלב ודבש. ואני ראיתי את זה בעיניי. זה מעיד רבה במחנה, והגמרא כתובות, כ"ד עמוד ב'. עכשיו הגמרא מספרת, רבי מאיר ורבי שמעון וחבריהם, נכנסו אצל בעל בית אחד, הביא להם מפרסק, ואכלו מהפרסק, חתכו את זה בסכין, מי אוכל לפרסק ביד? עושים סכין, חיכו לכולם, והותירו. כך היה פסק גדול, כך היה מסביע הפסק, עסיסי, אכלו ואפילו נעתירו מזה. רבנו הקדוש פעם פגש את רבי חייה, שמעת יש לך קרם, אתה רואה לראות את הקרם שלך? אין בעיה, בוא איתי כאן, יודע בסמואל, שם הקרם שלי, תבוא. לקח, רואה מרחוק, כמו ראשי פרות, יש לך פרות בקרם? יאכלו את הכל, מה אתה עושה? חייך, חכה, חכה. הגיע לשם, ואני הנה, ראת הענבים, יש כל הענבים, אלו ראשי בקר שאמרת, ראש של פרה, ראש של שור, איזה גודל, כך היה השקול של הענבים. היו מחפשים את הבגדים שלהם ביין, כך היה שפע של יין. לוקחים ענב אחד, לוקחים מסיקה של כיסם של שיניים נקי, עושים חור ושותים ככה, היה כך עסיסי הענבים שלהם. זה פירות של שבעת המינים שפשחה בארץ ישראל. היום אין את כל זה. צערנו הרב, אמונותינו גרמו, הולכים לשוויץ, אומרים, אמרו לי כמה אנשים, אנחנו לשוויץ, איזה דשא, איזה יופי, כתוב שארץ ישראל הערך הכי יפה בכל העמים, איפה הכי יפה, איפה? שוויץ יותר יפה, כך חושבים. אמרתי, היום מזמננו, אנחנו לא מגישים את זה, אבותינו גם אלו. המזמנם, גם היינו רואים, מי יודע איזה מפלים היה כאן, מי יודע איזה דשא היה פה, הכל השתנה, רואים את זה לפי הפירות. אבל אפילו אחי, ההלכה לא משתנית. הדין, המציאות השתנתה קצת. פירות שבעת המינים זה לא מה שפעם היה. אפילו אחי, הדין קיים. מה, איזה נפקא מינה? יש לפניו, אדם בא לשולחן של ליל ט"ו בשבט, יש לפניו פירות העץ, ביניהם גם שבעת המינים. תמרים, רימונים, זיתים, וגם כן תפוז, תפוח עץ, אגס, כל הפירות שבורר פרי העץ. כולם העץ, תקדים שבעת המינים. ותכף נמשיך גם בזה מה מקדימים. אבל אין פירות תאים שוות, יש לפניו פירות העץ, יש לפניו בננה, שלווה, תירס, יש לו כמה דברים, תירס כלחי, לא כלח שלם, יש בעיה של תולעים. פעם לא היה בזה הרבה תולעים ותירס. היום מרססים את זה, בגלל הריסוס יש הרבה תולעים, וקשה מאוד לבדוק את זה. לכן רק הגרגירים. אז זה כך, יש לו גם תירס, גם בננה וגם פירות שבעת המינים, הכל ביחד. זה נקרא אין ביכותיהם שוות. זה העץ וזה האדמה, יקדים איזה שירצה. רוצה לקחת תירס בהתחלה, בננה בהתחלה, אחר כך לקחת תמרים, מה שירצה יקדים. אין פה סדר קדימה. זה מחלוקת בראשונים. מרן בשולחן ערוך פסק לנו את הדין הזה בסתם ויש. כולם יודעים, הלכה כסתם. מה פסק בסתם? פסק לנו בסתם, איזה מהם שירצה יקדים. מרן בעצמו הביא את זה הבית יוסף, בברכי יוסף, בסימן סמך א', באורחיים. כותב, שאלו את מרן, הבית יוסף, אתה כותב סתם ויש, איך אתה דעתך? אמר להם, אני דעתי כי הסתם. הנה פה אצלנו, יש לנו סתם ויש. יש אומרים, להקדים את השבעת המינים. גם אם בחותיהם לא שוות. יש אומרים, לא, רק אם בחותיהם שוות. הכל העץ, תקדים את שבעת המינים. אבל יש לך גם אדמה, כל מיני פירות אחרים, כוסגים אחרים, תעשה איזה שאתה רוצה. מרן פסק כמו הסתם. זה כאן קושה על חכם בציון. הוא אומר תמיד, סתם ויש, לחוש לך תחילה, ליש אומרים. אז שאלו את מרן פה אל פה. הוא ענה להם, אני דעתי כאן סתם. למה אתה מבבל אותנו? חס ושלום, כן? תגיד לנו, אני דעתי לך תחילה כיש אומרים, בשעת הצורך, כמו שאומר חכם בציון. שעת הצורך, שעת הדחק, תעשה כמו הסתם. מרן לא אמר ככה. מה ענה בית יוסף? אני דעתי כסתם. מה משמע? הלכה כסתם, יש בזה איכות רבה הנקודה הזו, אבל זה אחד הראיות שאנחנו הבאנו בעין יצחק, שההלכה מחילה מקוות אותו, לא כמו אור לציון. צריך לדעת, לדעת פוסקים, אחרונים. ככה שאתם יודע, אתם מכוון לאמת. בקיר עושה מפורש, איך הוא לא יודע, הוא לא ידע את זה, פלא. בכל אופן, הוא דעתו של הבית יוסף כמו הסתם. יש לנו פה סתם ויש. מרן כותב בסתם, איזה מהם שירצה יקדים, זהו. זה ההלכה, כמו הסתם. יש עוד מחלוקת. והוא לפניו, פרי עץ ופרי אדמה. לדעת מרן, גם במקרה כזה, עץ ואדמה, לא צריכים להקדים בורר פרי העץ. הרבה באים ומתחים אצל כל מיני אנשים, ועכשיו מה יש פה? קודם כל העץ, בורר פרי העץ, זה ברכה מבוררת. בורר פרי האדמה זה יותר כולל, יותר, כמו שגודל באדמה, אז זה טעות. מרן, שבזה מחלוקת, ומרן מביא שרוב הפוסקים, בתוסף, רובם סוברים, איזה מהם שיוצא יקדים? העץ ושהכל. שהכל והאדמה, זה מקדימים את העץ, אקדים את האדמה לשעקול, זה כן, אבל העץ והאדמה, מה שרצה יקדים, כך כותבים הריף, כך כותב הראש, רבי נחננאל, רבי גאון, הרשב"א, אשכול, שמונה הלקט, הרב היה, עוזרוע, מירי, להקת ראשונים כך כותבים, איזה מהם שרצה יקדים, העץ והאדמה, אני חוזר בחזרה, עץ והאדמה, מה שרצה יקדים, ביכותיהם שוות, אפילו שבעת המינים, מה שרצה יכול להקדים. עכשיו, אם יש שם שבעת המינים, ושאר פירות העץ, מה אמרתי לכם? יקדים, פירותיהם שוות, יקדים שבעת המינים. גם בזה עצמו יש סדר קדימה בשבעת המינים. מה הסדר? קודם כל, אני אומר בקיצור, אין לנו הרבה זמן. מזונות, זיתים, תמרים, תמרים זה קודם לענבים, ואחר כך גפן, ואחר כך... מה הדין יין? זה קודם או לא קודם? יש מחלוקת. מתוסף מביא בשם רבנו פרץ, שאומר שאם זה יין, מקדימים אותו לכל הדברים. זה פה פרי הגפן, זה ברכה מבוררת יותר. כך כותב בנו פרץ. מרן כותב, ולא נהגים כן העולם, אלא תמיד סדר שבעת המינים, כמו שאמרתי, ענבים, תמרים, ואחר כך ענבים. אפילו הגפן, גם כן. דינו הגפן, יין, כמו ענבים הדין שלהם. מרן מיישב את הרבנו פרץ. יש עליו קושיה, והוא מיישב אותו. זה לא אומר שהוא מסכים איתו. כי אחרי שהוא יישב אותו, בית יוסף, כל אחד יסתכל בית יוסף ויראה, רשות א', אחרי שהוא מיישב אותו כותב, והעולם אין סוברים כן. אז הוא מסיים שהעולם לא נוהגים כן. לכן, אם זה יש לך תמרים, יש לך ענבים, קודם כל או יין, לא משנה, או ענבים או יין, קודם כל תמרים, ואחר כך יין. יש לפניו פרי חדש, מברכים עליו אבטיח למשל, שזה חדש, לא בא מהקפאה. מברכים עליו אדמה ושחיינו. יש לפניו פרי שבעת המינים, או אפילו פירות של העץ, זה לא משנה. בברכה אחת מברכים שתי ברכות, העץ ושחיינו. מנגנו לברך קודם כל בורא פרי העץ, ואחר כך מברכים שחיינו. זה לא נקרא הפסק, כי זה צורך הברכה, לא נקרא הפסק. יש להגיד מהפוך, ככה מנגנו אנחנו. העץ ואחר כך שחיינו. יש לפניו פרי שמברכים עליו שתי ברכות. והפרי השני זה רק העץ. אחד שבעת המינים ואחד לא שבעת המינים. מה יקדים? פשטות אחורה, שבעת המינים קודם. לא. יש לה שתי ברכות. זה הגמרא במסכת יומא למדגימה, שם הכתוב, יש אדם עושה שתי מצוות ביחד, זה יותר חשוב מה שעושה מצווה אחת. לא נכנס לסוגיה, אבל מוכיחים כך, יש ספר לב אברהם, אחד מרבני אמריקה. כך הוא כותב, שקודם כל נברך שחיינו, פרי הזה, ואחר כך יברך שבעת המינים. למה? כי זה שתי ברכות. זה הגמרא אחת. יש אחד ראיתי, כתב בספר שלו, שונה מאוד. כותב, הרב נעלה ממנו איזה פוסק שרגע מאיר. אחד הרב מזמננו, לא יודע, חי, לא יודע, הוא גם אחד מזמננו. הוא כתב שזה לא נכון הראיות שהביא לב אברהם, רבני אמריקה. זה לא נכון הראיות שהביא, לכן צריך לברך קודם כל שבעת המינים, ואחר כך שחיינו, על הפרי השני. כך הוא כותב. אז אחד כותב, אם הרן היה רואה את שרגע מאיר, היה חוזר בו. למה היא חוזר? מה זה ראשון? שרגע מאיר? זה אחד מזמננו, למה היא חוזר בו? לפעמים אנשים קודמים שטויות, לא חבר על הדפוס, בשביל מה ככה אתה כותב? לכן, הלכה כמו לב אברהם, מיתן מסתברה, יש שאירו מהתשבץ, מהרשבץ, שנכורה משמע לא כך. הרשבץ כותב, ונראה לי, תראו לשונו, התקתי את לשונו, פרח הדתה, פרי חדש, נמחים עליו שחיינו, ראוי להקדימו, במקום שהחביב קודם. אם החביב קודם, תקדים אותו. משמע, אם זה לא חביב, מה יקדים? שבעת המינים. לכאורה זה נגד מה שכתב לב אברהם. ואז יגידו, פה יגידו, אם מרן היה רואה את הרשבץ, היה חזור בו. כי הרב הכריע כמו לב אברהם. הוא לא ראה בכלל את שבט הקהתי. אתה אומר, לא נורא, זה חם בזמננו. פה יש לך רשבץ, שזה ראשון. הייתי גם את זה, מישהו שמקשה את זה על הרב. אבל רבותיי, צריך להמשיך את הרשבץ. לא הקטע הזה. יש המשך, דיבור המתחיל נמצא. מי שיקרא את ההמשך, יראה שהפירוש כמו שכותב לב אברהם. אני לא יכול להרחיב את זה, כבר הזמן הגיע, אבל כל אחד יפתח, יש לו בית, תשבץ, אם לא, אז ייקח הצער החוכמה, יפתח את הרשבץ, דיבור המתחיל נמצא, שם מבואה בדיוק כמו הלב אברהם. ברוך הנה, למה מבין מאמין.
התגדל והתגדל שמי הרבה בעלמא דברי הרכאותי וימליך מלכותי וצמח פורקנה ויקרא משיחי בחי יכול ובכל חי לכל בית ישראל בא עגלה ובזמן קריב ומואמן יהיה שמי הרבה מברך העלם ולעלמי העלמיה יתברך וישתבח ויתפר ותרומה ומתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לילה מכל ברכתה שירתה שברכתה מנחמתה דאמירן בעלמא ומואמן על ישראל ועל בנן ותלמידון ועל כל תלמידי התלמידון להסכים אורית הקדישת הדיבה את רעדון ודיבה כל אתר ואתר יהיה לנה וכון ולון חינם יחזר וחמם מלכודם הרשם היה והרעב אם הוא אמן יהיה שלמה רבה מן שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה שזבה ופועה וגולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואם הוא אמן שם מרומה ורחמה ועשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואם הוא אמן
מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ 2000, דרך המלך, מכת העם יברך אתכם, יזכה אתכם, שעה וקוצר אתכם, שכולם יהיה מרות אתנה נאורה מעלייה, בכלל הברכה, לברך לרפואה שלמה את נדב חיים בן נירית חיה זה הקצין שנפגע על ידי הילד בגיל 13, המחבל הזה, הוא נפגע ממנו במצב שלו קשה מאוד. פה עליו שאלו רפואה שלמה. נדב חיים, בן עירית חיה.
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בשנים האחרונות, מאז שאושר הקנאביס לשימוש רפואי, למעלה מ-100,000 מטופלים במחלות שונות זוכים להקלה משמעותית.